מליאה 15-24, 19 לדצמבר 2024.
אני עכשיו, ואני נתקעת, רונן, העברת עד?
לא פה, אני מזיף. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
הנה, תלם פה. 5,
10, 12,
13, 14, 15,
16,
17. ספרת אותך?
כן.
יאללה. 17. לא, יש לנו, בסדר, יאללה. מי זה? כן.
מה אומרים? שיש מניין?
יש מניין, כן.
מה אומרים שיש מניין, לא? לא רחוק.
הנה, בדיוק.
טוב.
מירב, ראש הדין.
זה ממלא מסתובב לפה, רואה?
זה המצלמה, דניאל.
הפוך, קצת שני.
לא, אם תעמוד פה, רואים אותך. זהו, פה רואים אותך.
יש שוקולד.
טוב. ערב טוב.
כל ראשי רונן, בדיוק מה יש לו? ומקליטים, רונן מוציא
מקליטים. יש לנו פה את ה... הייתה גם בקשה שיהיו פה עורכי דין שהכינו את ה... גם פה את ה... גם
היה... דני, אתה צריך להגרים את הכל.
גם את הכלכלנים וגם את עורכי דין שהכינו את התחשיבים ואת הנוסח של החוק העזר. החוק, כל החומר עובר לכם, זה העניין שלנו היום. חוץ מזה יש לנו רק טברים ותיווחים. אני אגיד מילה על הדיווחים כדי שלא, זה לא יוצא כאילו שיש לי איזה דיווחים ארוכים. יש דיווחים ארוכים. יש סכנה. יש סכנה, בוא נגיד ככה, יש סכנה משמעותית ש-370 זוגות צעירים ומשפחות שעברו ועדת קליטה ושרשומים, הגרילו מגרשים ושרומים על הרחבות, יישובים, דבר על יישובים היהודיים, המנהל התכחש להם, למרות שזה עבר את התהליך התהליך המוסדר, ולמרות כל הסיטואציה, אז יש עניין כזה.
מה המשמעות שהוא יתכחש להם?
שהוא לא ייתן להם מגרש. יש מצב שהוא כן ייתן למגרש, אבל המחיר קבוע שהם לא יוכלו לשלם. שזה, אני לא יודע מה יותר חמור מבין השניהם. כנראה שהראשון יותר חמור. אבל... מה?
דני, מה העילה שלא ייתן מגרש?
העילה שלא ייתן מגרש זה שהתהליך הוא לא תואם לנהלים שלהם. תהליך של ועדת קליטה, הפניה לוועדת קליטה, פרסום על ידי המועצה, ולא על ידם, הרישום, כאילו...
למרות שהם שינו את הדברים למהלך התנועה.
כן, כן. זה בעיצומו, זה לא רק אצלנו.
המנהל רוצה לעשות את המכרז למגרשים?
לא. תראי, אני לא יודע כמה את רוצה להיכנס לזה. המנהל, בסופו של דבר המנהל מתייחס לכל האירוע של ועדות קבלה ושל הפניה לידי יישובים, של מעורבות של היישובים ומי יגור ביישוב בכלל כאיזשהו כשל, איזשהו פגם בחוקתיות של העניין. אני לא יודע, גם משווים את זה לדברים שהם לא ברי השוואה, כי זה, למשל ביישובים הבדואים שלנו אין מכרז לכל המרבה במחיר, אוי ואבוי אם היה. ניסו לעשות את זה קצת ביישובים בדואים וירדו מזה, כי זה כמובן גורם לסחרור ועליית מחירים, מה שאנחנו חווים אגב ביישובים יהודיים, ברגע שיש מכרזים או התמחרזות או אפשרות למכור ולקנות מעט מאוד מגרשים נמכרים ביישובים הבדואים, מגרשים מוגרלים הם נמכרים. זה קורה, אבל זה גם כן, במקרה של... אני אפילו לא רוצה לחשוב על מה יקרה עם, עם הזוג זוג מבוגר שהלכו לעולמם שניהם ביודפת, שביתם מוצא כרגע למחירה, יקבלו את המחיר שהם מבקשים, מה זה יעשה לשומות? בסדר, רק בשביל... זאת אומרת, המנהל רוצה שימחרו המגרשים במחירים שמבטאים את החלומות שלנו כשאנחנו מוכרים את הבתים, את השווי שנגזר מזה. בסדר? והוא גם רוצה שמבחינתו, גם המועצה וגם היישובים, זה כנופיה מקומית. אגב, זה חל גם על יישובי הבדואים. הוא לא מוכן שלא המועצה ולא שיישובי הבדואים יקבעו מי הוא בן מקום, למשל. לדוגמה. אבל הם מתייחסים בחשדנות בכלל גם למועצות וגם ליישובים בכל התהליך הזה, הם רוצים לשלוט בכל המכרז. המקרה אגב הכי קיצוני הוא לא אצלנו, כרגע בקיבוץ העון, ששם המנהל עשה מכרז, זה 10,000 איש בתל אביב וקנו אותו או נכנסו למכרז, שילמו את הדמי רישום, ועכשיו עושים בידינג אחד נגד השני בשביל לתפוס איזושהי השקעה ליד הכנרת.
למרות שהמועצה פרסמה בעיתונות ובכל מקום אפשרי, שהם לא יבנו שם ותדעו, אתם מסכנים את הכסף ולא מעניין אותם.
לא מעניין אף אחד. אגב, זה לא כל כך צעדים, מרוחק מאיתנו, כל האירוע הזה. לא מרוחק בהרבה. טוב, בכל אופן, יש התארגנות סביב העניין הזה, שהיא גם התארגנות פוליטית, והיא גם נובעת מזה שראש הממשלה התערב כבר בסיפור הזה. הרי ה-90% ההנחה שהיה אומרים מקבל, אני עכשיו מדבר כרגע על 5-6 משפחות שהיו איתי בכנסת שלשום. בסדר, 5-6, אחד מגילון, אחד מיובלים, אחד ממנוף, אחד מיעד, לא זוכר, מרקפת. זוגות צעירים, שרתי מילואים, רובם, אחד מבני הזוג הוא בן מסגב, בן או בת מסגב, ומה שנקרא, הם מוצאים את עצמם בפני מצב שכשהם נרשמו להרחבה לפני שנתיים בערך או שלוש, הם ציפו למחיר מגרש של לא יודע, של 600-700 אלף שקל לפני פיתוח. הם שמחו לראות שראש הממשלה התערב בעניין ושראש המועצה שלהם הצליח להעביר החלטה שההנחה גדלה ולכן הם ישלמו רק פחות, כאילו רק 10%, אז הם ציפו לשלם 100,000 שקל אם הם משרתי מילואים ומחוסי דיור כמו שרובם שם. ועכשיו מוצאים להם שומות של 2,000,000 שקל ומעל 2,000,000 שקל, ואז הם צריכים לשלם על ה-950 הראשונים, הם צריכים לשלם 400, ועל המיליון השניים הם צריכים לשלם מיליון. זה מה שהם מוצאים את עצמם בפני הסיטואציה הזאת, וזה עוד בעלייה, כי ברגע ש... קודם כל, כל חודש זה מתעכב, כמו שאמרתי בסעיף הקודם, אז המחירים עולים, כי אנשים מוכרים בתים. חלק מהאנשים שקיבלו מגרשים בשנים האחרונות לא מצליחים לבנות מסיבות אובייקטיביות, שאני לא יודע מה קרה, משהו במשפחה, או התגרשו, הזוג התגרש, למשל, אז הם מוכרים את המגרש, וזה כמובן, אף אחד לא מתנדב למכור את המגרש בפחות מה שמוכנים לשלם, ומוכנים לשלם.
אבל אנשים מבוגרים, אז הוא אומר
שמסגב... ברור. הסיפור הזה של אנשים מבוגרים, זה העון, זה הדוגמה הכי קיצונית של כמה מתייחסים לאמירה הזו. אפס. זה לא מעניין. עכשיו, מה זה לא מעניין? את מי זה לא מעניין? את מי זה לא מעניין? זו שאלה, זה לא מעניין את רשות מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, לפי איזה מינויים של... כדי שמישהו מהממשלה ישתלט על מה שקורה ברשות מקרקעי ישראל, צריך לקרות תהליך. התהליך הזה בעיצומו. מעורבים בזה אנשים מכל הקשת, כולל יאיר גולן ממרץ, וכולל אורית סטרוק ווסרלוף מהבית היהודי, ווסרלוף מעוצמה יהודית, לא משנה, חברי כנסת מהליכוד, יש לנו חברי כנסת שמייצגים בדיוק את העניין שלנו, ממעלה יוסף אחד, ויש קיצור חברי כנסת שמעלים את זה, קלנר, קרויזר, שזה בדמם, אלון שוסטר אגב מהממלכתי גם כן, חלקם מגיעים לפה ומתחילים גם הערב להגיע לפה למשתכנים, לסייע למשתכנים, לנסות לסייע למשתכנים בכל הסיטואציה הזאת. זה עניין מתמשך ומורכב. היישובים הבדואים, מינהל מקרקעי ישראל גם לא מקדם מספיק מהר את השיווק של המגרשים. יש שם זוגות שמצפים ושראויים, ושעל פי כל החשבונות וכל החישובים שהם עושים, היו כבר צריכים לקבל מגרש מזמן ולא מקבלים כי לא משווקים, בגלל כל מיני חסמים בירוקרטיים של מינהל מקרקעי ישראל. וגם התהליך של ההקצאה בבדואים, גם שם הם עושים בעיות. הם עושים בעיות בעיקר בנושא של קביעת מי הוא בן מקום. ואיפה תהיה הרשמה והגרלה, באיזה יישוב, באיזה חלק של איזה יישוב וכו', כל מיני דברים כאלה.
שיש לי בג"ץ ב-8 לחודש.
שם יש מאבק משפטי. שם עוד יש לנו סיכוי לסעד משפטי. בנושא הראשון של היהודים אין לנו סיכוי לסעד משפטי. זה רק סעד פוליטי, מדיניותי נקרא לזה, לא פוליטי. מדיניותי. כי האמת היא שזה לא פוליטי, האמת היא שזה מדיניותי. זה לא מסתדר כל כך עם הנרטיבים הפוליטיים, אבל זה לא שאלה פוליטית. השאלה אם אנחנו עוסקים בפיתוח נדלני או בבינוי קהילתי, זאת השאלה. בסוף. בדיוק זאת השאלה, כמו שמירב אמרה. זאת אומרת, זה חד משמעי. זה קל להגיד וזה קשה להפנים. מי שנמצא ביישוב קהילתי, זה בנפשו ובדמו, וזה ברור לנו. אבל תשאלו את הקרובי משפחה שלכם ואת האנשים שאתם מכירים שגרים בתל אביב, וזה תראו שזה לא כולם מבינים את זה. ממש. גם אחים שלכם לא מבינים. שאנחנו עוסקים בבינוי קהילתי ולא בנדלן ולא בבניית בתים. אנחנו בונים קהילות, והבנייה של הקהילה היא פה המטרה בכלל, והיא צריכה כל השאר, זה נגזר מזה. אבל טוב. אגב, זה כן נכון גם ביישובים הבדואים. גם ביישובים הבדואים אנחנו עוסקים בעצם בבינוי קהילתי. טוב. מעבר לזה דיווחים, אני לא חושב ש... כן. אתה עכשיו כרגע ישיבה של ועדה לאיכות הסביבה, לב כבר לא פה, נכון? עוד אירוע משמעותי, יש לנו גם סביב החילוף של העונה וגם סביב המסיק זיתים וגם סביב כל מיני דברים אחרים, אנחנו חווים, הייתה חוויה מאוד קיצונית של שריפה של מזבלה פיראטית, לא מוסדרת ולא חוקית, בתחום שיפוט ערבה, שהשפיעה במשך שבועיים על היישובים רבים במשגב, כמובן גם על הרבי וגם על סכנין ודרחנה. וחוץ מלהגיד נו 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 לעירייה, ראש העיר היה פה, הרב נפגש פה עם אנשים שזה רצו לשוחח על העניין הזה ומה צריך לעשות. אנחנו נפגשנו גם בעניין הזה בכנסת עם מנהלת המחוז של איכות הסביבה כדי לראות איך אנחנו מטפלים באירוע הזה. יש לנו מזבלות פיראטיות שנובעות מהחוסר תפקוד או של השיטה, נקרא לזה, של המטמינות, או של העיריות עצמן במנדה, בקבול, בתמרה, בשעב, בג'די דמקר כבר אין, אבל מתחיל מחדש בין ג'די דמקר לג'וליס, בפקיעין, קאה, היה לנו אחד שהפריע במשך זמן לפני שנתיים, איזה שבועיים לחרשים, יש ברמה, שזה נשרף, זה מגיע למורן, יש, בקיצור, דאר מיין דאר, מה שנקרא, סביב סביב, יש לנו ערימות של פסולת שהן לא מטופלות, כולם, כמעט כולם, מחוץ לשטח שיפוט משגב, חלקם מחוץ לשטח שיפוט משגב פחות מ-20 מטר, אבל זה עדיין מחוץ לשטח שיפוט משגב, וזה אומר שאת הערימה של הפסולת, זה לא, אנחנו איננו סמכות לטפל, חוץ מאשר לדווח. אנחנו כמובן מדווחים על כולם. אני יכול להרחיב, אבל זה לא משנה, זה לא הרגע.
מה המשרד לאיכות הסביבה עושה?
זה לא הרגע, מה?
מה המשרד לאיכות הסביבה עושה?
המשרד לאיכות הסביבה, משום מה, הוא לא עושה את הצעד, זה לא רק המשרד לאיכות הסביבה, זה כבר קשור בנושא הקודם, זה איזושהי, נקרא לזה קונספציה, היום משתמשים במילה קונספציה. קבלן פינוי פסולת, משלמים לו על זה שהוא מפנה את הפסולת ועל זה הוא מרוויח, ואז הוא צריך לשלם פסולת ושהוא מכניס אותו למקום חוקי, ואז הוא מתחיל להפסיד. זאת אומרת, שלא יהפכו את זה וישלמו לו אם הוא מכניס למקום החוקי, או שיגרמו לזה שהוא יפסיד, לא יודע מה, לדעתי צריך לשלם לו, כי זה כבר עבוד, זה כבר לא יעזור, משהו פחות מזה לא באמת יעזור. מה? איך?
בעיקר צריך להוציא מהעניין את
הפשע
המאורגן,
ואף אחד לא
רוצה להתעסק עם זה.
הפשע המאורגן, אגב, הפשע המאורגן זה נכון, אבל זה לא לגמרי נכון, כי זה רק חלק מהבעיה. זה רק חלק מהבעיה. זאת אומרת, הפשע המאורגן נמצא גם בעבודות אפר ובכל מיני דברים, כן? זה לא, זה נכון שזה חלק מהבעיה, וזה נכון שבמקרה של הרב, השריפה שסיפרתי עליה הייתה בשטח של העירייה. זה שטח של עירייה שגורם פרטי, נקרא לזה, השתלטה. גם המכרזים שתיאר את ראש העיר, בא לפה ותיאר את המכרזים, המכרזים שם לא הצליחו לעשות מכרזים. אגב, אנחנו מכירים את הדבר הזה, חווים את זה בכל מיני תחומים, לא דווקא בפסולת. אבל זה גם נכון, זה גם חלק מהותי מהבעיה, זה המעורבות של הפשע מורגן בנושא של הפינוי פסולת ובכלל של פסולת ובכלל גם של מחזור. אגב, טוב, זה אמרתי את כל זה בשביל שלא תצפו שיהיו דיווחים בסוף ועד שכולם יגיעו וכו'. כתוב פה שאנחנו משרים את הפרוטוקולים, שני פרוטוקולים, 13 ו-14, מיום 28.11, זה השני פרוטוקולים שהיה בערב אחד. לא התקבלו הערות לגבי הפרוטוקולים האלו, מישהו זה, מישהו נגד, אם לא נראה את זה מאושר, את הפרוטוקולים. יפה. אני מדגיש ככל הידוע לי, כל מי שמעיר איזושהי הערה על איזשהו פרוטוקול ואחר כך מתקבל, ובמיוחד אם הוא רוצה לשנות את מה שאומרים, הוא אמר, אם הוא רוצה לשנות את מה שמישהו אחר אמר, אז כמובן זה כבר יותר מורכב וצריך את השני שיגיד שיסכים. יש לנו אישור תברים ואת החוק עזר. אז אנחנו נשאיר את התברים לאחר כך, או נגמור עם זה קודם? בואי תגמרי עם התברים שאחורינו. אני במחילה מהאורחים שלנו וכולי, אבל זה ייקח דקה.
יש פה חבילת סיוע מאוד רצינית שקיבלנו מקק"ל.
לטובת כיבוי אש, 4,185,000, לטובת הצטיידות ליישובים, גם טרקטורוני כיבוי, גם ציוד כיבוי אש, נבות מטפל בנושא הזה, יחד עם הביטחון. אז
קקן מגדיר...
אמרנו שהגיע סנטה קלאוס לקראת הקריסמס.
לא, השאלה, קקן מגדיר לנו במה להשתמש?
כן, הוא מגדיר, אבל הוא נותן
חופשים
עולה
לדרך אחר. אני עם כבורש קקל, אז בואי נעמוד רגע על הנקודה הזאת.
לא,
יותר טוב לא להיכנס לזה יותר מכן. אנחנו משקיעים את העניין הזה כמה שאפשר מבחינת ההגדרות.
אני שאלתי
שאלה. 4.5 מיליון, הרוב זה טרקטורונים. יש סכומים רבים נוספים, גם מקק"ל, שבהם אנחנו נהיה לנו קצת יותר גמישות, אבל זה עזוב, זה בוועדה כספים ואתם
תראו. ממש
אנחנו מצליחים לגייס לא רע מקק"ל בזמן האחרון.
אוקיי, יש פה את החצי השני של ההלוואה על המבנה בריאות, שזה אושר כבר בשנה שעברה.
סליחה רגע, לימור, אני פשוט רוצה לראות את הכותרת, זהו.
מה?
שלמה?
הוא רואה את תקציב מאושר.
תודה.
את הסיכון.
בסדר. אז ההלוואה, תכינו אותה עד לסוף השנה, המבנה עומד להיות מושלם בקרוב, הצפי, לרצפרים, לאכלוס.
לאכלוס?
אין להם זמן להצטיידות וכאלה, או שזה כבר אחרי הכל?
כבר עכשיו מתחילים להאמין ולהכניס שולחנות וכל הריוף, זה הזמן כבר לקבל הצטיידות.
השעה של 1.75 של התכנון, של ביצוע מנהל הבסיס, זה של מה ש...
מה?
משרד הפנים, נכון? זה השעה של...
מה?
זאת
אומרת,
הכוח ביצוע מנהל הבסיס.
כן, כן, זה השעות של משרד הפנים. וכל שנה הם נותנים
עוד קצת. מה עושים עם זה?
זה 750 שנותנים לחמש שנים ואחר כך עוצרים אותנו באמצע? זה ביוס שאנחנו אקסטרה לביקור. זה
לביישובים הבדואים.
זה לבדואים.
למה זה הבדואים?
לפרויקט
שנותנים אצל תומר. לא, זה ביוס, אנחנו מגישים...
יש שאלות על עוד משהו?
טוב. מי בעד לאשר את הטברים? יש מישהו שמתנגד? לא, תודה. עכשיו החוק עזר. החוק עזר, אנחנו דיברנו ואנחנו נשארנו אותו עקרונית, הצגנו כבר את התחשיב וכו'. דיברו את זה גם בוועדה כספים, גם בכל מיני מקומות אחרים. אני אתן קודם כל לאנשים שהכינו את החוק להסביר מה הם עשו ולמה זה ככה ואיך זה נתן מענה לכל מה שביקשנו או לרוב מה שביקשנו. מה? לא אישרנו את החוק, אמרנו שאנחנו אישרנו שאנחנו נאשר את הנוסח המדויק של החוק בישיבה הבאה, אישרנו את התחשיב.
תציג לנו מי מאחורה במסך.
איך?
יש אנשים מאחורה.
יש אנשים מאחורה, בסדר, אני לא יודע מי מהם מדבר עכשיו.
יום יתחיל.
יום יתחיל, אתם תעשו ביניכם סבב.
אבל
נציג
אותם,
לא? כן, נציג אותם, כן,
לא? כל אחד יציג את עצמו, אל תביך אותי. וכל אחד יציג את עצמו, אבל אין לנו את כל הערב.
טוב, נני, ברשותך, תודה. שמי יובי מיסטריאל, עורך דין. אני הבאתי את המועצה לאורך כל תהליך משלב קבלת ההחלטה איך לבצע את התחשיבים, כאשר בזום, בחלון השני, נמצא צביקה סובר, שהוא מטעם חברת אורבניקס, שבעצם עשה את כל התחשיבים המתמטיים ואת הבדיקות הטבעיות. באולם אצלכם נמצא עורך דין שלומי ברקאי ממשרדי, כיוון שאנחנו לא יכולים, אני פיזית לא יכולתי להגיע, אז הוא הגיע. והוא בקי בדיוק כמוני בכל מה שקרה, כי הוא ליווה אותי לכל אורך התהליך. אם יהיו שאלות שאני לא אוכל לשמוע בבירור, אז הוא בוודאי יצטרך ויענה. אני אסביר בקצרה בעצם מה הרציונל. הרציונל הוא לחוקק חוק, או בעצם יותר נכון שני חוקים, שבהם הרשות המקומית תוכל לחייב את בקשה ליותר בנייה את כל הנכסים שמבקשים היתר בנייה בגין היטלי פיתוח. כך תוכל לממן את תוצאות הפיתוח שנעשות בתחום הרשות המקומית. כאשר בעיות מיוחדות צצו תוך כדי החקיקה, אנחנו לקחנו את חוק העזר לדוגמה ועשינו עליו תיקונים והתאמות בהתאם לדרישות שהמועצה הפנתה אליהם. היו מספר תיקונים, היו כמה וכמה פגישות ושיחות, תיקונים שהתבקשנו במיוחד במועצה של פעם, שנסו להסביר כדי שלא יבצע בשוגג פיוט כפל למישהו שכבר שילם, לא יידרש לשלם פעם נוספת. אז הדגשנו את זה במהלך בתוך החוק, יצרנו מנגנונים שבהם הרשות תוכל לעשות אחד מהשתיים, גם במקרה שהרשות תרצה להמשיך בנוהג הקיים שהיום יש לה שכונה שנמצא בו הסכם פיתוח, היא תוכל לבצע בשכונה מסוימת הסכם פיתוח או באזור מסוים או בהרחבה הסכם פיתוח במסגרתו לעשות תקציב סגור, ואז כל מי שישלם דמי פיתוח במסגרת הסכם הפיתוח יהיה פטור מתשלום היטל, וגם שגם מי ששילם בעבר וכל הזכויות שהוא שילם לדבר הן נשמרות לו כך שהוא לא יידרש לשלם פעם נוספת. אנחנו גם ביקשנו וחידדנו נקודה שבה גם אם המועצה ביום חקיקת החוק כל הנכסים שבנויים בהיתר בעצם רואים בהם כתאלה ששולם לגבי דמי פיתוח, בהנחה שיש הסכם פיתוח, אפילו אם הוא הסכם פיתוח סתום ולא אומר הרבה. כל זה תיקנו בתוך ההוראות החוק כדי לאפשר לתושבים הגנה מקסימלית שהחוק לא יחול ולא יבוא במקום שבו מישהו כבר שילם לא יידרש לשלם פעם שנייה. וזו היו הדרישות שהציגו בפנינו, מיוחדות, שאגב הן שונות מרשויות אחרות, אבל אנחנו רצינו לתת לכם את ההגנה ועשינו את זה בתוך החוק. מעבר לכך, בעצם החוק מאפשר לרשות המקומית באחת משלוש העילות הידועות לחייב את בעלי הנכסים בהתאם. בעצם זה שני החוקים באותה שיטה. למעשה כל מי שישלם פעם אחת היטל לא יידרש לשלם פעם נוספת היטלי פיתוח. הוא ישלם רק פעם אחת בחייו, כך שאם מישהו שילם כבר דמי פיתוח יראו בכך שכל מה שהוא שילם נראה כמו היטל, ולכן הוא לא יידרש לשלם פעם נוספת. להגיד משיטות אחרות שקיימות עדיין, קצת זניחות שנשארו עדיין בחוק הישראלי, שזה אומר תשלום אחת לתקופה, כל פעם שהרשות עושה עבודה או שמתבצעת עבודה בסמוך הנכס, זה לא המצב. המצב הוא שמי ששילם לא יידרש לשלם בעודין אותו שטח פעם נוספת. רגע, רק כשהוא יבקש יותר בנייה לתוספת שטח, הוא בפרט אם השטח הזה לא היה בזכויות הבנייה שהוא שילם לגבי בעבר בלי פיתוח. זו השיטה בעיקרון. מתי הרשות המקומית יכולה להטיל חיוב? היא יכולה להטיל חיוב באחת משלושת האירועים שהתחלתי לומר קודם. האירוע הראשון שבנתה מבקש יותר בנייה. אם הוא מבקש יותר בנייה, על התוספת בנייה שהוא מבקש שלא תשולם לגבי בלי פיתוח בעבר, הוא יידרש לשלם. האירוע השני הוא שבעת ביצוע עבודת תשתית בסמוך לנכס. אם תבצע המועצה עבודת תשתית בסמוך לנכס, ושוב חוזרים לאותה שאלה, באותו בעל נכס לא נדרש, לא שלם בעבר דמי פיתוח או היטל, הוא יידרש לשלם בגין הנכס. אם הוא בנה ללא היתר, אז ברגע שהמועצה תזהה שיש בנייה ללא היתר, והוא לא הסדיר את ההיתר ואת הבנייה החורגת בהיתר, אז רשאית תהיה המועצה לדרוש ממנו בדין הבנייה החורגת תשלום. אלא אם הוא פונה אליו ואומר אותו תסדיר בהיתר, ואז הוא הולך ומסדיר את הלגליזציה של העניין, ובתוך תהליך הלגליזציה זה בעצם בהקשה להיתר בנייה, ואז זה אחד בשני האירועים האלו תשלום. זה בעצם לשון החוק, וזה בגדול מה שהחוק עושה. התעריפים הם בנויים לתעריפים אחידים לכל תושבי היישוב, זה תעריף אחיד לכולם, כאשר יש שינוי בשיטת החישוב לנכסים שהם מגורים יחויבו בתעריף למטר רבוע, נכסים שהם עסקים או מפעלים או תעשייה יחויבו בנפח, וזאת כדי להגן על הרשות, לעשות שוויון יותר נכון בין כולם, של בעל נכס שיש לו שטח קטן בגובה גבוה ישלם בעצם באותו מטר רבוע, אילו היה לו נניח 8 מטר, אז יש לו כאילו שתי קומות. אז זה בעצם הרציונל. החיוב הוא חיוב על כל בעלי הנכסים בתחום הרשות. בעצם התעריף גם מגלם את כל התשתיות שהרשות אמורה לעשות בתחום הרשות, גדולות וקטנות. זאת אומרת, אם עושים הרשות תידרש לעשות כביש קטן באיזשהו מקום מסוים, או כביש רחב במקום אחר, הכל מגולם בתוך התעריף למטר. זאת השיטה. ואם יש שאלות, כמובן שאנחנו עומדים לרשותכם, אני יש לו מי שנמצא שם, וגם צביקה.
מה שאנחנו נעשה רגע, אנחנו נשמע את כל המוזמנים, ניתן לזה מסגרת, ניתן לאנשים להתייחס, כמובן מי שרוצה להתייחס, לשאול שאלה או הבהרה וכו'. אתה פה, אז אתה ברירת המחדל, בוא צבי, אתה רוצה להגיד משהו על מבחינתך או שרק לשאלות?
אני יכול להגיד, א' אני אמרתי לשאלות, דבר שם לרצות. אם רוצים
שאני אסביר
איך נעשה
התחשיב הכלכלי,
אני
מוכן.
כן, כן.
אני מציע שנעזוב את זה, כיוון שזה כבר היה על זה דיונים לרוב, גם בוועדת כספים.
לא היה התחשיב.
גם אני אתייחס לכמה דברים, פה זה בשבילך, בסדר? אני אמקד את מה שהוא אמר בכמה דברים שהם, נקרא לזה, עניינים שלנו. בסדר? קודם כל הדבר הכי חשוב, כשדנו על זה פעם קודמת, רשמתי על הלוח כל מיני דברים, חלק מהם הם אפשריים, חלק מהם בלתי אפשריים, 50% לבדואים בלתי אפשריים מלכתחילה להכניס את זה ולחוקק את זה. לעומת זאת אפשרי, זאת אומרת, גם מי שאין לו הסכם פיתוח, אגב לשאלתך ראיתי את השאלה הזאת, גם מי שאין לו בכלל מסמך ולא היה מסמך, יוצאים מההנחה, זאת אומרת ברירת המחדל הוא שהיה הסכם פיתוח לכל מה שנבנה בהיתר. גם אם אין אשמח, גם אם אין
אשמח.
שתכף הוא יתייחס לזה, כי אני בכל אופן, דעתי נחה בעניין הזה, וההפך, אני אפילו מחפש איך לראות, איך מתייחסים לבתים שללא היתר, ככאלה שהם כן היתר, שזה בעיקר בבדואים, למרות שגם בבדואים זה נדיר, גם בבדואים. והתשובה לבתים שללא היתר, כמו התשובה לשכונות או למגרשים אפילו, שבתוך שכונות ביישובים בדואים שבעלות פרטית, היא למעשה אותה תשובה שיש לשאלה שעלתה לגבי פרויקט מסוים ביישוב יהודי, של כמה מגרשים שנשארו בין כמה בתים שנבנו מסיבה כזאת או אחרת. זאת שאלה שגם אחר כך תתפתח ביישובים החלוצים, שזה מורשת אר חלוץ ויודפת שעושים בנייה של בניינים, תתערר השאלה, אני עכשיו בונה בניין, תוקע בניין בשצ"פ שהיה בין הבתים לפי הדרישה הלא רצויה כמובן של מנהל הפיתוח, אבל הסכמתי לבנות עכשיו בניין של 16 דירות על מגרש של 3 דונם באמצע היישוב.
ביודפת?
ביודפת למשל, יש ביודפת 3 בניינים כאן, 3 בניינים.
3.
כן, שמנסים להתמודד עם, אגב יש גם במורשת, גם בהר חלוץ אגב, יש לומר. אם יהיה החלוץ פה.
לא פה.
כן, לא חשוב. זה יהיה בכל היישובים אגב. זה יהיה בכל היישובים.
בדונם, איך התמיד?
איך?
איך התמיד? הבנייה הרבויה?
16 דונם, 16 יחידות דיור, זה 5 דונם, לא יודע. אל תתפסי אותי במילה, משהו כזה. כן. יש כמה כאלו ביודפת אגב. ואתה... ויש אגב... כשאנחנו נעלה ל-700, שזה לא הנושא של הערב, אז זה יהיה כאלה, כן, זה ברור, בכל המקום. בכל אופן, כשבאים לעשות דבר כזה, אז אומרים, רגע, אנחנו רוצים לקלוט זוגות צעירים, אנחנו רוצים לעשות פה דירה דיור בכלל להשכרה לסטודנטים, או לא משנה בני מקום וכו', אנחנו רוצים שזה יהיה זול, זה כבר מפותח הכל מסביב, לא רוצים לשלם את המחירים האלו. אז המועצה יכולה להגיד, בסדר, עושים הסכם פרטני. עכשיו, מה זה יכולה לעשות הסכם פרטני? זה וולונטר. וולונטרי זה אומר ששני הצדדים מעוניינים בזה. אבל מה זה וולונטרי? זה וולונטרי, אבל יש סנקציה לכל צד. הסנקציה של המועצה היא שאם אתה לא מסכים למחירים שאני שם בהסכם הפרטני, אז אני מפעיל את חוק עזר. כמובן שזה מן הסתם מחירים יותר גדולים, אחרת אין משחק. הסנקציה של היישוב, נקרא לזה, וזה לא כתוב בחוק, אבל זה בהסתמך על מה שנקרא הנוהל בכל מועצות אזוריות בארץ, בעולם, כולל העון, שזה בדיוק בעצם אירוע העון, שמי שמחליט אם לבנות או לא, זה היישוב, ולא המועצה. זאת אומרת, היישוב יכול לא לבנות. עכשיו, במקרה של הבדואים, שזה אדמה פרטית, זה יותר קיצוני, כי זה אדמה פרטית, ואז הבן אדם עצמו יכול להחליט לא לבנות. לא מוצא חן בעיניו המחיר, הוא לא יבנה. עכשיו, כל האירוע הוא מתבסס על הנחות ועל מדיניות ועל, איך נקרא לזה, על איזשהו אימון בסיסי. האימון הבסיסי הוא, הוא הולך לשני הכיוונים האימון הבסיסי הזה, כי כבר שאלו אותי הרבה משני הכיוונים. א', שבכל אירוע וולונטרי שיש צד אחד שרוצה, הצד השני ייתן הצעה הוגנת. ב', שההצעה שתינתן תתבסס על העלות בפועל של אותו אירוע. זה שתי ההנחות. א', זה וולונטרי, זאת אומרת צריך להסכים, צריך ששני הצדדים יעלו בצורה רציונלית ועם רצון טוב. ב', שההצעה והתמחיר והבדיקה של הדבר הזה יקרה לפי העלות בפועל של זה, מתוך הנחה שהעלות היא יותר נמוכה. עכשיו, פה מתחבא ה-50% של הבדואים, כי באופן כללי בבדואים אפשר להגיד ש-50% מהתשתיות כבר יש בכל מקום. זה באופן כללי. יש אולי חריג שאני לא מכיר אותו, אבל באופן כללי 50% כבר נמצא. זאת אומרת, זה בעצם מתחיל מ-50% אצל הבדואים. הם עושים שכונה מסוימת, או אפילו חלקה פרטית בתוך שכונה שכבר קיימת. כן? אז מוצאים את הדבר הזה, אומרים, תיתן לי הצעה, הצעה תתבסס על עלות, והבן אדם ישקול אם הוא מתאים לו או לא מתאים לו, אם הוא יבנה או לא יבנה. בסדר? והמועצה תמיד תהיה איכשהו מחויבת, כמו שהייתה מחויבת עד עכשיו, להוגנות ולשקיפות. עכשיו, ההתחייבות ההופכית היא שהעלות, כשאנחנו אומרים עלות, שזה באמת עלות, זאת אומרת שזה אפשר לבוא בוועדה כספיים, או לא משנה איפה, בקשר יישובים, האמת שזה יותר קשור לקשר יישובים, אבל זה לא משנה, ולבחון שלא נתנו לאיזושהי שכונה, או איזושהי בניין ביוטפת, או בהר חלוץ, או משהו, בעצם הפסדנו אז. מצד שני, ההנחות שתמיד אנחנו נעשה את הדבר הזה בלי להרוויח, ככה בנינו את כל מסגר. בדואים, יהודים, זה לא משנה. כשהפסדנו בפרויקט, אכלנו אותה, ויתנו את זה לציבור. כשהרווחנו, אף פעם לא הרווחנו, ומה שנקרא, לקחנו את זה למקום אחר. אנחנו גם לא עושים את זה בביוב, אגב. למרות שיש לנו יישובים שהם יותר קרובים למתקן ציור ופחות קרובים, אנחנו לא לוקחים את הכסף של הביוב ועושים איתו משהו, חינוך, למשל. אנחנו גם לא עושים פרויקט ביוב שהוא בעיקרון מחושב בצורה כזאת שהוא עולה כסף. גם בבדואים שזה 50% הביוב, זה מבוסס על זה שהמדינה נותנת בעצם 50%, שזה בעצם אותו היגיון שיש לנו פה, גם זה מה שהיה ההנחה שלי פעם קודמת, שאמרתי 50%, אבל ה-50% הזה היה ככה. במקרה של ביוב זה 50% קצת יותר מדעי, כי המנהלת זה 50% שאובים מההחלטות של מנהלת הביוב. במקרה של תשתיות זה יותר מורכב, ובאמת לא שווה כל שכונה, ושכונה אחת זה יצא לו 10%, שכונה אחת יצא לו 50%, גם בבדואים, גם ביהודים. בעניין אחד במקום מסוים יצא שהוא באמת אפשר לעשות הצעה זולה, עניין אחר במקום אחר יצא שהוא מוכן מרוחק, ובכלל בשביל זה צריך לעשות משהו אחר שלא קשור, או להרחיב משהו מסוים, זה יצא הצעה יותר יקרה. זה קשה להאמין שתמיד המועצה תהיה מחויבת להצעה הוגנת. זה קשה להאמין גם מהפוך, שכל הצעה שהמועצה אי פעם תיתן תמיד תהיה באמת לפי העלות, זאת אומרת באמת לפי העלות מלמטה ומלמעלה, כן? זה אומנם קשה קצת איך נקרא לזה, להשקיט את הספקות, וזה בעצם הבסיס של ההתנגדות של הבדואים סביב העניין הזה, כי אין אפשרות להתחייב על הדבר הזה. יש אפשרות להתחייב שהמועצה האזורית משגב תן הצעה תמיד הוגנת, תמיד תאפשר לעשות לפי הסכם פרטני, וזה נמצא בתוך החוק. המילה הוגנת לא נמצאת בתוך החוק, אבל היא נמצאת בתוך המתניות ובתוך התחשיב ובתוך ההתנהגות שלנו כבר 50, אני לא יודע כמה שנים. אני פה רק מ-92 במליאה הזאת. וזה האירוע. זה האירוע. זאת אומרת, יש לנו אפשרות בפרויקט מגורים לעשות לפי הסכם פרטני. ההסכם פרטני הוא וולונטרי, הוא תינתן הצעה, ואם יקבלו אותה, זה יבוצע לפי הסכם הוולונטרי הזה, וההצעה תתבסס על העלות של הפרויקט הספציפי הזה, מתוך הנחה שזה פחות, בין הרבה פחות ובין קצת פחות מהחוק עזר. ואם זה לא פחות מהחוק עזר, אז יצאו לפי החוק עזר, ממילא.
הצעה שתינתן היא תהיה בהסכמה עם הוועדים, זה לא תתן הצעה
הוועדים, הוועדים, כשאני אומר היישוב, אני לא נכנס למורכבות של מה זה היישוב בהררית, שיש ועד מקומי וועד אגודה וועד וקיבוץ וכו'. אני לא נכנס לשאלה מה זה היישוב בלוטם, ואני לא נכנס לשאלה מה זה היישוב גם בסלם. היישוב ברור שזה היישוב, אם הוא לא רוצה לפתח שכונה, אז לא מפתחים אותו. היישובים שלנו כולם, יהודים ובדואים כאחד, רוצים לגדול, כי הגידול שלנו זה חלק מהבינוי הקהילתי, זה מה שאמרתי בהתחלה, אנחנו כולנו באותו סרט, אנחנו כולנו עוסקים בבינוי קהילתי, בקליטת בנים, אבל אנחנו, יבוא איזה מישהו ויחליט ששורשים צריכים להרחיב ב-200 יחידות, לא מהמועצה, כן, מהמנהל, או לא משנה מאיפה, כולנו פה עם שורשים, נהיית, לא יקרה. אנחנו גם ברס אל עין זה כאן. כמובן, כל יישובי משגב. זה אמרתי את זה, זה בעצם הבסיס המוסכמות שלנו שאנחנו עובדים לפי. ואמרתי את הדברים האלו, זאת אמירה שהיא לא חלק מההחלטה, היא חלק מהמדיניות של המועצה, אנחנו נבסס אותה, אנחנו נעקוב אחרי זה, אנחנו נעשה את כל המנגנונים לזה, כל מי שיהיה אי פעם, וזה מה שאנחנו עושים, זה כל מה שיש לנו לומר. אנחנו לא נתחייב בשום מקרה למחיר לאדמה פרטית שהיא 50,000 או 60,000, לא. יהיו כאלה שיהיו פחות, יהיו פחות, אינשאללה יהיה כאלה שיהיו 10,000, זה בכלל לא משנה. אנחנו נתחייב שניתן הצעה שתהיה הוגנת, תהיה וולונטרית ושתהיה מבוססת על עלות. אני גם אומר...
בניקוי החזרים.
באחריות.
דני, בניקוי החזרים.
אני אומר באחריות שבגס, בכל היישובים הבדואים, בניגוד ליישובים היהודיים, 50% כבר נמצא. כל היישובים הבדואים מתאבים פנימה, ולא החוץ, כרגע. חוץ ממקרים חריגים מאוד של איזושהי פזורה או משהו.
לא אמרת בניקוי החזרים במדינה.
ברור.
לא אמרת.
עלות נטו למועצה. עלות למועצה. עכשיו, אבל אני מציע שנתייחס, אני אתן לך תכף שנייה אחת. גם למי שיש לו שאלה שישאל, אנחנו נעשה למי שרוצה להתייחס שיצביע וניתן זכות הדיבור, ניתן למי שרוצה לשאול שאלה, כנראה שהוא יענה, תלוי בסוג השאלה, או אני או הוא, או תומר, נמצא פה גם איתנו, או ליבור. אתה רוצה להגיד משהו לפני שתתן את השאלה הראשונה?
רק אני אחדד את הנושא של הסכמי הפיתוח. הסכמי הפיתוח זה הכלי שכיום המועצה עושה בו שימוש לפיתוח תשתיות. היום למועצה אין כספים משלה, אין לה יכולת לגבות כספים על פיתוח, אלא בדרך להסכם פיתוח. כל הרחבות, כל הפיתוח שנעשה כאן הוא בהסכם, יש צד שלישי בשביל השנורה, משרד השיקון, חברה מטעמו, הוא חותם על הסכם הפיתוח עם התושבים, גובה הוצאות פיתוח, מבצע את הפרויקט, ואחר כך כשהוא מסיים, מעביר את התשתיות לאחריות המועצה. כאשר מועצה יהיו חוקי עזר, היא תהיה יכולה לגבות השלומים בעבור פיתוח, יהיו לו קרנות פיתוח שיתגרו כספים, ואחרי שיהיו לו כספים בקרנות הפיתוח, היא תוכל לבצע פרויקטים באופן עצמאי. עכשיו, הסכם פיתוח שהוא קיים היום, חוק העזר החדש, משמר את האפשרות לעשות את זה. אבל הסכמי הפיתוח הם לא מתייחסים למגרש ספציפי. זאת אומרת, אם יש מתחם, שכונה, הרחבה, יישוב ספציפי שרוצים לעשות בו פיתוח באמצעות הסכם, אפשר לעשות הסכם ביחס לזה. אי אפשר לקחת איזה מגרש ספציפי לאיזה מקום, ולהגיד עושים הסכם עליו. הסכם צריך להיות כללי למתחם.
יש לי הסכמים חתומים במשרד השיכון היום.
חוק העזר מכבד אותם. מה שכתוב בהסכם, המועצה תפעל לפי הסכמים שהיא חסמה עליהם והתחייבה לפעול לפיהם.
זה לא משנה אם יש הסכם. אני גדלתי ואמרתי אפילו אם אין הסכם. כן, מי שהוציא יותר.
סתם, יש
הסכם. לא, יש הסכם בוודאי.
דניאל, אתה יכול להגיד.
ההגדרה בחוק היא מאוד רחבה. זאת לא הגדרה סטנדרטית של דמי פיתוח. מאפשרת לראות בתשלומים כמעט מכל סוג
שירות פיתוח. אני מבין שיש לך איזושהי שאלה ספציפית, שאולי אני לא מבין אותה בדיוק את האירוע. אבל שנייה, בוא רגע, שנייה.
פשוט מוכרה למועצה להכיר בתשלומים כאלה. לפי חוק העזר הזה.
שנייה, שנייה, תכף. מיכל מטריד אותה איזשהו אירוע שאני לא כך הבנתי אותו. אני, איך שאני מבין, כל בית שבנוי מטר יוצאים מהנחה ורק מחדל שהוא שילם דמי פיתוח. כי אחרת לא היה מקבל יותר ולא משנה מתי בנו. חי, אבל תכף תחדדי את זה, אני, כן.
טוב, כמה שאלות. בקשר לעורכי דין שיושבים כאן, זה בקשר לסעיפים 9-11, למה שכתבתם. קודם כל, בסעיף 9, שמתייחס לתשלומים ופטור מתשלום. עכשיו, אני מתייחס לכל בעתיד המסקר, כל מה שהייתי משוב. אתם התייחסתם לפטור מתשלום, למי ששילם או לאגודה, או יש הסכם עם האגודה, או עבר מקומי, אורן, עכשיו, כשהקמנו את יישובים, זה היה לא זה ולא זה ולא זה. זאת אומרת, מי שהגיע לכאן, אז גם עלות הקרקע היה כלום, כדי שאף אחד לא רוצה להגיע, וגם התשתיות זה היה מתנה למישהו. אני מתייחס ליישוב שלי, אז זה הקרן קיימת, ומשרד השיכון. עכשיו, ולא היה הסכם בין התושב ובין היישוב, ולא היה הסכם בין יישוב וקרן קיימת במשרד השיכון. עכשיו, וזה כלל יישובים ותיקים. עכשיו, צריך לשנות את הנוסח, צריך לשנות את הנוסח שכתוב כאן, שהסכם עם רמי אגודה ועד מקומי, הוא כל גורם כלשהו. ואז זה פותר את הבעיה.
תודה.
ושכולנו, כולנו קיבלנו היתרי בנייה, אבל... וכולנו שילמנו מה שהיינו צריכים לשלם במועד שהגענו. אז אם בשנת 80 או 78 התשלום היה אפס, אז אף אחד לא חויב ואף אחד לא שילם.
כוונה שלא אדם פרטי שילם, לא משנה מי שילם על
הפיתוח.
גם האגודה לא שילמה.
למה
לא צריך? זה? סליחה.
עשו פיתוח.
אתה צודק. בואו רגע, בואו נענות. תלמדו
השנייה. סליחה, לא היה הסכם.
חיים, חיים, עזוב. השאלה ברורה, תכף התשובה נשמע הגיוני. הלאה, הלאה. אורן.
אורן, תן להם לענות רגע.
אורן.
לא יישוב, לא.
אורן. אני מבקש לא לפתח שיח בין שני חברי מליאה. חיים, השאלה שלך ברורה, היא גם מובנת, היא גם אולי מסבירה את הקושיה שמיכל שאלה, והיא גם אולי מחדדת את מה שאני אמרתי, אם זה לא חל, אם זה היה קרן קיימת וכו'. תכף נשמע תשובה, נתייחס, זה ברור.
זה דבר שני.
100%, כולם בעד.
אני אמרתי שאני מניח,
כן, יפה.
דבר שני, בקשר להתרי בנייה, ובנייה רק לפי התרי בנייה, אחרי פרוץ המלחמה, וזה מתייחס לוותיקי נשגב.
ממדים.
גם יהודים, כן. גם יהודים וגם הבדואים, בסדר? בכל הבתים לא היו ממדים. עכשיו, אחת מההחלטות הנבונות, הבודדות של הממשלה הזאת, באוקטובר 23, זה שמי שאין לו ממד, בגלל דחיפות העניין, שרוצה לבנות ממד, לא צריך רמי, לא צריך ועד מקומי, לא צריך היתר בנייה, צריך אישור פיקוד העורף, שנותנים תוך שבועיים. אז הוא יכול לרוץ. עכשיו, אחר כך, אחרי שגומרים את התהליך, אז פיקוד העורף מדווח לוועד מקומי, למועצה, אבל אין היתר בנייה. אז עוד פעם, אנחנו חוזרים אחורה לסעיף 9, לאורכי דין. צריך לנסח את זה בצורה שהנושא הזה יוצא ממי שאף פעם לא שילם, אז פתאום לא על הממד שהוא בנה, וזה רק מתייחס למי שבונה ממד בלבד. לא ממד ועוד חטר שינה, לא ממד ומטפח, ממד בלבד. אז הוא פתאום מתשלום לפי הטבלות שהכנת. הדבר הנוסף, שזה סעיף 11, זה מתייחס גם לצרכים פנימיות, יכול להיות שאני אתם על זה. בחלק מהיישובים הוותיקים בנו יישובים שאין כבישים לחלק מהבתים. זה בסדר.
אין מרד?
אין כבישים לכל בית
קבע. כביש.
כביש לא מגיע, וזה בסדר. ככה תוכננו יישובים, ככה בנו את יישובים. עכשיו, בחלק מיישובים, כמו היישוב שלי, חלק מהמדרכות הוגדרו בתור דרכים משולבות. שמדרכה מטר וחצי, ואם אתה רוצה להרחיב עוד חצי מטר מטר לפי האישורים, ביחד עם המועצה אפשר להרחיב. עכשיו, גם את זה, וביישוב שלי כרגע, דווקא באחד מהשכונות הוותיקות, ביחד עם ההנדסה, משפצים איזו מדרכה ומרחיבים את זה בגלל כמה חולים שיש באזור. עכשיו, ההרחבה זה על חשבון התושבים, ההסכמה, והמדרכה החשבון, השיפוץ המדרכה החשבון הישוב. עכשיו, גם את זה כמובן, אם חל עליו מה שדני אמר, אבל לא ראיתי את זה, אז יכול להיות שפשוט פספסתי, שיש בכל תהליך של פיתוח שתי חלופות. חלופה אחת, כל התעריפים שבסדר גמור, של בנייה ותשתיות, או תעריף אחר שנזכר עם המועצה, כמו פרויקטים קטנים, ופרויקטים שהמועצה יכולה להוזיל לעלויות, וזה בסדר. שאלה. עכשיו, עוד, אני ברצף ונגמור. שאלה, גם את זה אגב, זה קשור לפיתוח במגזר הבדואי, שהולכים לפיתוח, ואני אשתמש בדוגמה. לפני שנים לא רבות, אני ותומי יצאנו למשרד השיכון, לזכור את השכונה שלך ועוד כמה כבישים באזור שם. אדריכל נוף חשבה שהולכת לתכנן את קיסריה, או לא יודע מה. התחילה תוכנית, פעלות של 7 מיליון שקל. אני אמרתי שאין מים ליישוב לגנן בכלל, צרך אקספנסיבי, תמיכה שתומת. העלות ירדה למיליון עכשיו. ואז התושבים שהיו צריכים לשלם, אז אמרו הרבה פחות. עכשיו, עוד פעם, אם הטבלה הזאת שהכינו, שזה ממוצע למזכר, זו טבלה קשיחה, יש לי איזו בעיה מסוימת במגזר הבדואי במקרים בודדים, ואם יש שתי חלופות, עוד פעם, שהמועצה תחליט או ככה או ככה, זה בסדר גמור. דבר אחרון, שזה רק במגזר הבדואי, זה נושא של הבנייה, שכונות, שיש אדמות פרטיות ובתים פרטיים באדמות פרטיות. חבריי הבדואים מכירים את זה, יהודים אולי קצת פחות. יש את המצב שכמובן שמכינים תוכנית להרחבת יישוב כזה או כפר כזה או אחר, אז על מנת שיהיה שטח לתשתיות כמו שצריך ולא מה שעשו, אז צריכים להפקיע שטחים. אז מפקיעים. עכשיו, חוק הממשלה שעד איקס אחוז מהמגרש אפשר להפקיע בלי תשלום למי שמפקיעים. מעבר לזה יש תעריף ממשלתי כזה או אחר. עכשיו, השאלה שלי כאן, למישהו, נגיד, גובל בכביש, כפר נתן 20% מהמגרש שלו, ולא תמורה, לכביש, וזה בסדר. האם הוא צריך לשלם, עד עכשיו הוא לא שילם שום דבר מה שזה יש לך פרטי, אבל אם יש את התעריף של המועצה, האם יש התחשבות פה והוא צריך לשלם פחות ממי שלא הפקיעו לו בכלל?
כי
הוא כבר תרם. מה?
הוא כבר תרם.
הוא תרם משהו, נכון. אז אני
שואל
שאלה.
השאלה האחרונה היא הכי מורכבת. שנייה. השאלה האחרונה היא הכי מורכבת, כי זה גם שאלה שולחן, אבל אני אתייחס אליה. אני אתן רגע לפני שהעורך דין יענה. אני רק אגיד בטלגרפית, כי בכל אופן. לגבי החלק הראשון אמרתי, ברור שאיפה שקרן קיימת ויתח, יש הסכם אין הסכם, וזה צריך לפתור את הבעיה הזאת, שתכף יתייחס לזרחתין, וייתן את הפתרון בית ספר. לגבי הנוהג שמפתחים בשורשים, או בלא משנה, בקורנית אגב, בהרבה מקומות יש את המצב הזה של ה... הרי היינו אומרים, הרי היינו ביחד לפני 30 שנה מי יתקן את החור בכביש ומי אחראי על הכביש וזה. כל הדבר הזה, כל הרציונל פה צריך להבין. כי כדי לשחרר את היישובים מכל מחויבות של, של תשתיות. בסדר, בשביל זה אנחנו עושים את זה, הרי אנחנו מדברים על זה כבר שנים, אם כבר אתה נכנס לעניין הזה. זאת אומרת, ברגע שיש לנו חוק עזר, יש כל האחריות על התשתיות היא של המועצה. עשינו בזה סקר, דיברנו במליאה הקודמת, זה מה שעומד מאחורי כל העניין. אז בכלל אין שאלה, אבל אם נחדד את השאלה עוד יותר, ונגיד בסדר, החוק עזר הוא הרבה, אנחנו בסך הכל רוצים לעשות משמעם, אני רוצה איזה הסכם פרטני, אז אנחנו חוזרים למה שאמרתי קודם, שצריכים להניח שעל פי האופן שמתנהל מועצה אזורית משגב, אנחנו מכירים את השונות בין היישובים, אנחנו מכירים את הרצון לסגירת פערים, אנחנו מוצאים את הקדושה של בינוי קהילתי, אנחנו החלטנו שלא לחייב את הוותיקים, אם אפשר לא לחייב אותם, זה גם כתוב פה בשפה של עורכי דין, אבל צריך לתת מהנחה, שזה ברור לחלוטין שאנחנו נעשה עבודות פיתוח, המועצה תבצע עבודות פיתוח, וזה לא משנה שכתוב שבסמוך אפשר לחייב את זה, זה לא משנה, תציע איזשהו הסכם פרטני לפי עלות, הסכם וולונטרי לפי עלות.
האם זה כתוב?
זה לא כתוב, אמרתי את זה קודם, זה חד משמעית לא כתוב.
אז מבנה שזה חוק,
זה לא נגד החוק. עכשיו צריך להוכיח שזה לא נגד החוק.
אתה רק צריך אחד שילך לבית משפט, למה לא מחייבים אותי? ולא מחייבים אותו
ומכן מחייבים
אותו.
לא, לא. ואז במיני שיש
חוק יעשו את
המחייה. אז אני תכף, אני בשביל שתורכי דין. רגע, חיים, אתה, מה שנקרא, נתתי לך 5 שאלות ברצף, תן לי את זה. עורכי דין יניחו או לא יניחו את דעתך אם יבוא מישהו וירוס את כל המגדל. בסדר? אבל אני אומר לך שכדי להעביר, הרי בוא נגיד ככה, יצאנו בזול, יצאנו בנזק רב, גם בבדואים, אגב, גם אם לא היו בכלל יהודים, והיינו רק בדואים פה, אז גם היינו יכולים לקמת את הנזק הרב שאנחנו במשך השנים, בגלל שלא היה לנו חוקי עזר, ובגלל שאנחנו ניסינו להפיל את האחריות על התשתיות לוועד המקומי, או לא משנה לבעל הקרקע, לא משנה למי.
בסוף אנחנו שלמנו הכל כבלגנים.
לא, אנחנו מסתבכים עם זה, ואנחנו יוצרים עיוותים, ואנחנו יוצרים סיבוכים. עכשיו אנחנו מבינים כולנו מה שנקרא, והתגלגלות והתבססות המועצה, בסופו של דבר המועצה תהיה אחראית על כל התשתיות וכו', והכל ינהל לפי חוקי עזר, בבתים חדשים, בשכונות חדשות, במקומות בתוליים. ואנחנו מבינים כולנו שאנחנו מסובכים עם החורים ובסמיכה, או עם המשבצות שנמצאות ונתקעות באמצע של הזה, או עם נוהג כזה, כמו שאתה אומר, של השביל, יחיב אותו, לא יחיב אותו, דברים כאלה, זה ברור. עורכי דין לא הצליחו להביא, אני לא הצלחתי לגרום לעורכי דין בחוק עזר שצריך לאשר אותו במשרד הפנים, איזושהי אמירה כזאת, לא של 50% לבדואים ולא של אדמות פרטיות ולא של זה ולא של כלום. אני כן אומר לך שאני לא, אתם חברי מלאה יכולים להיות נגד הדבר הזה בגלל החשד הזה, אני חושב שזה חשד לא סביר, לא סביר. אני מצטער, אני באמת חושב שזה חשד לא סביר. אחרי 50 שנה שאנחנו עושים פיתוח, אף פעם לא דפקנו יישוב, אף פעם לא הכרחנו יישוב לעשות הרחבה, אף פעם לא הכרחנו בעל קרקע פרטית לבנות, אגב, או לשלם למרות שהוא לא בונה. אני לא רואה שאנחנו עושים את זה אי פעם, וצריך, נדרש רמה מסוימת, גם, אגב, גם הפוך. אמרו פה בוועד הכספים, אמרו, רגע, מי אחראי לזה שזה עלות באמת מכסה? בסדר, מי אחראי לזה שהכסף שנגבה באמת הולך לתשתיות ולא לחינוך או לתרבות? בסדר, אז שאלו את השאלות, הרי זה כתוב בחוק, אבל בסופו של דבר אף פעם זה לא קרה, וזה גם אף פעם לא יקרה. עכשיו, אם אתה רוצה שאנחנו דווקא בתוך החוק נכתוב שזה לא יקרה, אם הוא יצליח, אם הוא הסכימה, לבוא, אנחנו משכנו אותם לפי דעתי את החבל כמה שאפשר לקראת כל העניין הזה. אני מבחינתי, נחת דעתי, הסעיף הזה של קרן קיימת, זה מעניין, תכף הוא ייתן לזה תשובה, כי אני לא התייחסתי דווקא לזה, לא חשבתי על זה שיש גוף אחר ששילם ביצע את הפיתוח, זה אפשרי. זה אגב גם יכול להיות בן אדם פרטי. זה בעצם אותה שאלה בבדואים. זה הבן אדם פרטי, עשה לעצמו כביש, אז למה אתה לא מחשיב את זה? זה גם נכון. אז בסדר, תכף הוא יתייחס לזה, אבל בסוף היום, כן, כן, אנחנו מאשרים חוק, ואחר כך יש אפשרות שיהיה איזשהו אביוס בעניין הזה של הוולונטרי ועלות, או מצד המניעים, או מצד התחשיב, או מצד כלשהו, נכון. אבל אנחנו נוצאים מהנחה שלא, כי אף פעם לא היה. זאת האמת. עכשיו, אנחנו רשאים לקבוע מדיניות, גם אני, גם אתם, כולכם, כולנו ביחד, רשאים לקבוע מדיניות. זאת מדיניות שהיא מתאימה למועצה, היא צועמת את מה שעשינו עד עכשיו. אנחנו לא רשאים לנסח חוקים. בסוף, אנחנו מאשרים חוק של נוסח שזה, משרד הפנים וכו', אנחנו מאשרים, זה קיבלנו, אבל אנחנו לא עד כדי כך שאנחנו נכתוב את מה שאנחנו רוצים. אבל בוא, בבקשה, תתייחס לזה.
אם הבנתי נכון את השאלה הראשונה, אתה ביקשת שתהיה אפשרות לקבוע פטור גם למי שלא שילם כלום על פיתוח.
כן. זה כל הוותיקים במשרד.
המשמעות?
לא, התייחסתם, לא, שיבין טוב. התייחסתם ל... או דרך הסכם עם האגודה, או עם הוועד, או עם רמי. עכשיו, זה לא היה קיים.
או הסוכנות
היהודית. כל האזור קיבל חינם.
אז אני אתייחס לזה. אם אתה רוצה לקבוע חוק עזר, שאתה פטור לכולם, גם מי שלא שילם, אז המשמעות היא שאין חוק עזר. אתה לא יכול לגבות מאף אחד. אתה תוכל לגבות רק מבנייה חדשה, במקומות שאין הסכם לפיתוח. אז כל התחשיב הכלכלי שנערה הוא שגוי.
לא.
כי הוא לוקח לו חשבון של כל הנכסים ועל כל התשתיות.
נכון, אז מדבר פה מישהו, כמו מה, אני מרגישה שזה כאילו מהמנהל. יושב בתל אביב, כאילו אני לא יודעת. לא נתנו לו לפתוח את הפה.
אנחנו, רגע. לפני שאתה מסבך את עצמך עוד יותר. חד משמעית, חד משמעית.
בוא נשמע אותו.
רגע, תכף נשמע אותו. חד משמעית. שנייה, לא רגע, תני לו לסיים. אני רק, לפני שהוא מתחיל להתווכח על שטויות, כי אנחנו, הרי זה לא הוא קובע. רגע, לא, אתה לא מבין היטב. אם מי שקיבל תשתיות בחינם, זה נחשב שהוא לא שילם, אז אין חוק. לא, קבענו. פתלים, את הישיבה, דוחים. בסדר? אין חוק. אם מי ששילם אפס, זה נקחב שהוא שילם אפס, בגלל שהסוכנות היהודית וכו', נתנו לו את כל הזיכיון ואת כל הזה, או לא משנה אם זה סוכנות היהודית או קרן קיימת או מי שזה לא היה, אז יש חוק. בסדר? בוא, שיהיה ברור. אין חוק. אם זה שלא שילם וקיבל בחינם, עכשיו, מה זה הסכם עם האגודה? הוא התקבל לחברות באגודה, הוא קיבל פתק מהסוכנות, תלך תקבל את הבית ההוא שבנינו. זה מבחינתי הסכם שהוא שילב.
זה קריטי.
זה מבחינתי. עכשיו, אם זה לא מבחינתך, אז אין פה. לא, זה ברור.
שביישם את החוק זאת המועצה, בהתאם להנחיה של ראש המועצה. ברגע שדני אומר שמצב דברים כזה, כמו שהוא תיאר כאן, הוא מצב שמישהו שמביא את הפתק הזה אומר שהוא שילם בני פיתוח, אז המחלקת ההנדסה והגבייה מתייחסים לנכס הזה. התשלום הקודם מוגדר בחוק העזר שלכם בצורה מאוד מאוד רחבה.
שיוגדר אחרת.
מאוד רחבה, ויש שיקול דעת רחב.
סליחה, פתרתי לך את הבעיה. אתם כתבתם רק עם הסכם עם 1, 2, 3,
בני פיתוח ששולמו לרשות מקרקעי ישראל, או משרד הבינוי והשיכון, או משרד הכלכלה והתעשייה, או הסוכנות היהודית, או למי מטעמם.
זה כתוב בהגדרות, לא בטיח. רגע, רגע, תכף נגיד, זו שאלה אחרת לגמרי, לגמרי.
אבל המועצה, דני אמר לה, שהמועצה שירד בתשלום כזה,
אני מבינה, אבל קודם כל, מספיק שמתיישב אחד שרוצים לגבות ממנו היטל בשכונה החדשה, יחליט שזה לא מתאים לו ויגרור את כולנו לבית משפט, כדי שההגדרות האלה לא תעמודנה. וזה שהשאלה היא, האם אפשר ליצור בחוק סוג של חזקה, יצירת חזקה, שניתן היתר בנייה, חזקה ששולמו דמי פיתוח.
זאת אומרת, את לא יכולה לחייב אף אחד לפי חוק
העזר. אני לא רוצה לחייב אף אחד לפי חוק העזר, זה כל העניין, העניין הוא לחייב בנייה חדשה.
יש לו היתר.
לא, יש לך נכסים.
אז למה לא עושה את זה לסעיף 9?
לא, בפירוש לא.
דני, אני יכולה לומר משהו?
אני מציע, מכיוון שאין מחלוקת, כיוון שאין מחלוקת, אז או שזה פתור או שזה לא פתור. אם זה כתוב סוכנות יהודית וזה, זה בעצם פתור. עכשיו, צריך לנוח דעתכם שזה אומר שאם הוא שילם לסוכנות היהודית, או היה באגודה שהאגודה שילמה לסוכנות היהודית, או ההרטל של הסוכנות היהודית שהסתכם על ההתנדבות של המשרד השיכון, במקרה מה שנקרא, אני בקי בדרק הזה גם, אז הוא פתור. עכשיו, זה צריך להיות כתוב, צריך לנוח דעתך שתהיה כתוב, גם דעתי צריכה לנוח שזה כתוב, וזה נחשב שהוא שילם. אני רגע רוצה להתייחס לשאלה של הבתים לפני 48 ומשהו אחר, שזאת שאלה אחרת לגמרי. זאת לא אותה שאלה. זאת אומרת, כל בית שנבנה כאיזשהי פרויקט של מישהו, שזה כל האלף בתים הראשונים, או לא יודע, בין 500 אלף בתים הראשונים, הוא צריך להיכלל. אני לפי דעתי, אם כתוב בהגדרה שזה כולל את הסוכנות היהודית, משרד השיכון, קרן קיימת, לא משנה כל מי מטעמו, שנערך הסכם, אז זה כן כולל. אני שומע שכן. אומרת, אולי אם יהיה משפט, יפיל את זה, לא יודע מה, שיתנו לזה תשובה. עזוב רגע את זה, כדי לא נשרוף את הערב, אבל כדי יש הסכמה מוחלטת. בסדר, מוחלט.
דני, זה צריך להיות רשום.
אני מבין את זה, יש הסכמה מוחלטת, לא נשרוף על זה יותר, בוא נלך ל-48 ולשאלות אחרות. אין אף אחד שחולק. כן, רגע, שנייה. לגבי ניסיון להשוות את זה לבתים של 48, זה לא האירוע. האירוע של בית שלפני 48 שנבנה ללא היתר. ללא היתר. ושעד היום לא הסדיר יותר, או עד שהחוק ייכנס לא יסדיר יותר, כי חלק כן הסדירו. חלק אגב גדול, הסדירו ויש להם יותר. אז אם אין לו יותר, אז דינו כדין קרקע פרטית, לא כדין בית. עכשיו, באותה שכונה, אם בנו מסביב מיליון בתים, והוא כבר 90% מפותח, אז אתה צריך להאמין שיתנו הצעה שיקרה 10% מהעלות, כי 90% כבר בנוי. אתה לא מאמין, תצביע נגד, ממילא תצביע, אבל לא משנה. אין לי פתרון אחר לאירוע הספציפי הזה. אין הבדל בין בית, אין הבדל בין בית ובין קרקע. זה אותו דבר. גם הבעלים של הבית הוא הבעלים של הקרקע ממילא.
אבל אפשר להגיד שמי שקיבל היתר מתאריך הזה,
אז ניסינו לעשות את זה פעם קודמת, ואנחנו בוא ניתן כמה שנים גרייס, נוציא היתרים וכו'. זה גם היה חלק מהשאלות שלך, וזה, הם אומרים שזה בלתי אפשרי, מי רגע, או שיש או שאין, זה on off. אין ברירה. אותו בן אדם צריך להוציא היתר לפני שנכנס החוק לתוקף. שזה אני לא יודעת איך אני אתנו הערכה של זמן.
היום יש לפחות 3 חודשים,
לפחות
3 חודשים,
וגם זה רק... בבקשה, אני... רגע, עכשיו במקום, אני לא רוצה להיכנס לכל סיטה ספציפית, כי אני רק רוצה לזהר איפה יש הסכמה, כמו האירוע הזה של הבתים הראשונים שלא שילמו, שאין להם חוזה וכו', שיש הסכמה מוחלטת, ובין איפה שאין הסכמה. כן, בבקשה.
שתי שאלות, האם בהחלטה הזאת אנחנו בעצם... מכאן
ועל היישובים
לא
יוכלו
לפתח
תשתיות
בעצמם?
לא, לא.
זה אמר מראש.
זה מראש, זה בוודאי ובוודאי שלא. בוודאי ובוודאי שיישוב שירצה לנהל את הרחבה של ה-50 בתים האלו, כמו שנהיה לעד עכשיו, לוקח על עצמו בלא אחריות, עם הסיכון, מאפשר למועצה לאשר את תוכניות הפיתוח, כן? את הכתב כמויות, את הכל. את הפירוט של כתב הקירוח, אבל הוא עושה את זה בעצמו, בוודאי שהוא יכול. אגב, אותו דין חל על בן אדם פרטי, משפחה מסוימת. הוא אומר בית, לא בית אחד, אין בית אחד בבדואי. משפחה מסוימת עם קרקע מסוימת בתוך איזשהו מקום שהם ביחד רוצים לפתח בעצמם בכלל, ולהגיד, תעזוב אותי מההצעה שלך, אני אפתח. עוד פעם, במגבלות האלו, אנחנו עשינו, היינו בבית משפט בסיפור הזה. בוודאי שזה אפשרי. אם זה יקרה או לא, אני לא יודע. יש מקרים, זה מקרים ספורים. אנחנו רואים את זה דרך הסכם החקל, אגב. בדרך כלל היישובים רוצים הפוך. רוצים לא להסתכן ולא לקבל על עצמם את האחריות, ושהמועצה תיקח את הזה ותשבור את הראש עם זה. בדרך כלל, אבל יש מקרים כאלה, ואני הבאתי את הדוגמאות שאני חשבתי, של בניין שנמצא בתוך אמצע היישוב, כן? זה מה שעלה על דעתי, אבל זה יכול להיות גם שכונה שלמה של 50 בתים, זה גם יכול להיות, בוודאי. כן.
לפי מה שאמר חיים, אם אני מפתח עוד שכונה חדשה, וכולה קיימת על אדמות הפרטיות, ואני לוקח מכולם 20-30%,
אני
חייב גם אישי שם.
אני מדבר על
ההפקעה שלו. הוא דיבר על המדרכות. לא ענית, נו, סטנה?
לא, לא, בסדר, בסדר, תכף נגיע. לעניין ההפקעה אני רוצה להתייחס קודם. אנחנו, מכיוון שאני גם כן, מה שנקרא, בקיא בהשתלשלות העניינים ביישובים הבדואים. אז יש דברים שאפשר לתת להם מענה ויש דברים שאי אפשר לתת מענה. בסדר? מי שירד מקמנה לפני 50 שנה ושם היה לו 50 דונם וקיבל בסלמה רק 9 דונם, אי אפשר לתת לו חזרה את 40 דונם האלה. אי אפשר. אי אפשר גם לפתור אותו מהיטל בגלל שהוא נתן שם 40 דונם. זה לא מה שיקרה. זה לא מה שיקרה. כן צריך, כן צריך, בוודאי להתחשב בכל העניין הזה, וההתחשבות, בסופו של דבר, ההתחשבות בכל העניין הזה, בכל הסיטואציה הזאת גם של הבדואים עם אדמות הפרטיות, מה שאני אמרתי. שלכל מי שיש לו נכס, שהוא לא בינה אותו, או שבנה אותו ולא יצא יותר, זה אותו דבר מבחינתי. בסדר? צריך להיות מוצע לו הסכם פרטני, וההסכם פרטני צריך להיות וולונטרי וצריך למבוסס עלות. אין לי פתרון אחר לזה ולא יהיה פתרון אחר. זה בניגוד לסעיף הקודם, שזה הליקום ייפול דבר, כן? שיחשבו את הבתים הוותיקים שלא שילמו כאילו שהם שילמו. זה ברור, הם עם היתר, עם הכל, עם זה, מישהו שילם את התשתית. זה בדיוק כמו ה-50% של הבדואים. האירוע הראשון שאמרת, כן, שזה בדיוק כמו ה-50%, מישהו עשה כביש בחוסניה, אנחנו צריכים לא לחשיב את הכביש הזה, כי הוא כבר קיים. זה ברור.
זה יצא בפרטני. אבל,
מה?
זה יצא בפרטני.
כן, כן, זה בהשקיע הפרטני. אבל, וזה לדעתי המענה, אבל במקרה הזה, בוא, תענה אתה ונראה איך אנחנו מגיעים.
שאתה עונה לשאלה מאוד לגבי יישוב חוסני במיוחד. לא שאר היישובים, הבדואים חוסני בלבד. כי זה יישוב שנמצא עכשיו בתוכנית מתאר, 40 שנה היה לו בלעד, שנייה חבר'ה, זה היה לו סכסוך עד אין סוף. נמצא בתוכנית מתאר מאוד קולונלית, יש 70% מהבתים שם בכל חוסני יהיה לו יותר, רק שאני יודע, נמצאים בהסדר בינתיים, אבל כל שנה כל אחד משלם 100,000 שקל, 150 אלף שקל, כנסות בסדר על טעות שעשה, אני לא אומר שזה מותר לו לבנות ללא חוק, אבל עכשיו נמצא בהסכמים, תוכנית מתאר. מי שתוקע עכשיו תוכנית מתאר זה לא אני המועצה, וסליחה על אותי, ולא בעלת תכנוניה, זה משרד השיכון נגיד, והמנהל התכנון ואוג'ר. היישוב תקוע, לא יהיה לו עוד 3 חודשים היתרים, נגיד לך את האמת. האנשים יהיה להם עוד 2-3 היתרים. אז האנשים האלה יספוגו עוד אירוע בראש, אני לא מדבר לא על סלם עכשיו ולא על יישוב אחר, על יישוב חוסן.
אני מציע שאנחנו ניתן לו לענות, כי התשובה הזאת, וזה לא משנה כמה פעמים ישאלו השאלות האלו. התשובה תמיד תהיה, מה שאמרתי בהתחלה, שיש אפשרות לעשות הסכם פרטני, הסכם פרטני יהיה וולונטרי, הוא יהיה הגון, והוא יהיה מבוסס עלות. אין תשובה אחרת.
גם זה תשובה.
אין תשובה, זאת התשובה. אבל בואו לעניין אחר.
זה הפתרון לחוסניה מה שאתה מציע.
לא, לכל לחוסניה, גם לשכונת אאו, שכונת פריסת, או לשכונת, לא משנה, לג'לסם, זה
בכל מיני. החוק נותן מסגרת ממונית למועצה, נותן לה כלים. הכלים שהוא נותן לה זה להטיל חיובים בהיטלים ולבצע תשתיות. אם המועצה לא תרצה להפעיל את הסמכויות שיש לה במקום מסוים, משיקולים כאלה ואחרים, אז היא לא תגבה ולא תפתח.
זה גם אפשר. גם אם הבן אדם לא חותם. אם זה בעיקר של קרקע פרטית, כן? הבן אדם לא חותם כי זה לא נראה לו, אז גם המועצה לא תפתח. לא תפתח.
אם אין
לה
כסף,
היא
לא תפתח.
לא, זה אנחנו מכירים את האירוע הזה. זה יש אירוע.
אין אפשרות להתחשב. אבל חוק העזר ההיטלי לא מכיר, הוא לא נותן פיצוי על קרקעות שהופקעו. זה לא מזיין את
זה. בוא תתייחס לדבר ראשון, כי זה go no go, שלא יהיה ספקות. הפיתוח על ידי קק"ל, על ידי סוכנות.
נצטרכו לחשוב על הניסוח, זה לא שיש לו
מרשת.
הניסוח קיים, הוא לא רחב גם בעיניים.
הניסוח קיים.
הוא לא מספיק רחב גם בעיניים.
אני מבקש שתעמוד, תגיד ברחל בתך הקטנה. הבתים הוותיקים, איך הם לא משלמים? תראה לנו בחוזה שזה כתוב.
זה לא כתוב.
ההגדרה של דמי פיתוח, שהיא הבסיס, היא מאוד רחבה, ונותנת שיקול דעת מאוד רחב למועצה לגורמי המקצוע בה להחליט האם ביחס למקרה ספציפי, בית ספציפי, שולמו בגינו דמי פיתוח או לא שולמו בגינו דמי פיתוח. ברגע שגורמי המקצוע במועצה בחנו והגיעו למסקנה שבעבור בית ספציפי שולמו דמי פיתוח, שטח הקרקע ושטח הבנייה הקיימת בהיתר ביום כניסת חוק העזר לתוקף יהיו פטורים מחיוב נוסף בהיתר. החיוב יהיה רק הבנייה החדשה שנוספת.
אני יכולה רגע להסתכל על הסעיף יחד איתך?
בוודאי.
כתוב, דמי פיתוח ששולמו לרשות מקרקעי ישראל או משרד הבינוי, משרד הכלכלה או לסוכנות או למי מטעמם, ועבור מימון עלותה של סלילת רחוב, ובלבד שסכומם אושר על ידי רשות מקרקעי ישראל או משרד הבינוי או משרד הכלכלה. זה משרדים שלא היו, לא
אישרו. אבל יש שתיים גם, שמתייחס לוועד מקומי.
אבל זה משהו אחר.
מה שהיא אומרת.
זה לא משהו אחר.
מה שאני אומרת.
אם חסר משהו ספציפי,
מה שהיא אומרת.
רגע, אבל אני לא יודעת אם זה משהו ספציפי. אני
בקושב.
אתה לא יכול
לראות. חיים, תן רגע למיכל. חיים, תן רגע למיכל. הוא אמר פה שאפשר להוסיף, תגיד שהיא תגיד מה להוסיף ונוסיף את זה אורגנים.
השאלה שלי הייתה, שאלה שאתה סך הכל כאילו מלכתחילה מעבירה את אחריות הבדיקה אליכם. האם נעשתה בדיקה ווידאו שכל הפורמטים שבו הוקמו יישובים מ-1970 ואולי גם קודם פה מכוסים בהגדרה? ולטעמי לא. אני לא יודעת לומר מה בדיוק לא, גם אני לא הייתי כאן לפני 40 שנה. אני חשבתי שאפשר לצאת, לכתוב איזושהי חזקה חלוטה כזאת, שמי שבנה בהיתר חזקה ששולמו דמי פיתוח, אם אתם חושבים שלא, תחשבו על רעיון יותר טוב, אבל תחשבו על משהו שסוגר את האפשרות הזאת. כי בסופו של דבר, המועצה לא תוכל להפעיל את החוק בצורה לא שוויונית. זאת אומרת, אם מישהו יטפל עליה ויגיד, סליחה, גם שני האלה, יוד צמחים האלה לא שילמו, או כל השכונה הוותיקה של תלאל לא שילמה, תחייבו אותה, אי אפשר יהיה
לחייב אף אחד. אני רוצה רגע, בהמשך לדבר שמיכל אומרת. כולנו מבינים את החשש, וחשוב לכולנו לוודא שתנוח דעתם של כולם, כי זה באמת נוגע להתיישבות שלנו. אז גם אם אתם יום עכשיו, אני רואה אותו גם יושב וחושב, אם אתם יכולים למצוא פתרון, ואם לא, אז השאלה שלי, כי האמירה פה של דני הייתה ברורה לגבי כוונת המועצה, וכולנו יודעים שבעוד 10, 20, 30 שנה יכול לבוא פה מישהו אחר. השאלה שלי, במידה ומסיבות מסוימות, כי בסוף אנחנו צריכים את חוק העזר הזה, אנחנו צריכים אותו אתמול, אנחנו לא צריכים אותו היום.
צריכים אותו לפני 20 שנה, אבל לא
מתאים. שבלעדיו אנחנו לא יכולים לגבות, לא מהתושבים שלנו, כספים שמגיעים למועצה וחסרים לנו. אז אנחנו צריכים אותו. יחד עם זאת, אנחנו לא נפגע בהתיישבות. אז אני שואלת, אחד, במידה, אם אתם יכולים עכשיו למצוא איזה ניסוח שיניח את הדעת לגבי החזקה הזאת. ובמידה ולא, האם אחרי שאנחנו מצביעים על החוק הזה, ששוב אני אומרת, כולנו צריכים אותו, האם יכולה להיות החלטה של המליאה הזאת, שהיא מקימה את החזקה הזאת?
אני רוצה להסביר משהו. אנחנו ניסינו לעשות פה שיהיה במתיחה המקסימלית שאפשר לעשות כדי לתת את הפטורים כפי שדני הציג לנו. זאת אומרת, כל מה שניתן לפלול פנימה, ניתן לפלול פנימה. בתוך ההגדרה של דמי פיתוח השארנו מספיק מרחב כדי שלשיקול דעת המועצה יהיה שיבוא מישהו ויגיד לו, תקשיב לי, אני פיתחו לי את השכונה הזו קק"ל ואני בעצם שילמתי בעקיפין לקק"ל עבור העבודה ולמועצה תוכל, אותם פרנסי המועצה, אותם מנהלים באגף התכנון, אם תנוח דעתם שיראו איזה משהו שממנו אפשר לצאת, יבינו שולם, או אפילו ראייה שאומרת, יש כבר תשתיות סביב.
זהו שלא
נכון,
אף אחד לא שילם שום דבר בכל המדינה, בכל הצפון. אז להגיד שכאילו שילמנו,
למה לצעוק
ככה?
אבל למה לא יכולה להיות החלטת
בחירות
של המועצה?
אני רוצה לעשות את זה
בסדר.
חבר'ה, חבר'ה.
בואו נשמור לדעת שלה, מאוד בעצם.
או שום
מה אנחנו רוצים להשיג? בסדר? אני מציע שלא נעמוד על זה, שלא שילמו. בסדר? אני עבדתי 10 שנים ותרמתי את המשכורת שלי. בסדר? אז שלא יגיד לי שלא שילמתי. בסדר? אז עכשיו רגע. אני מעדיף לא להגיד שלא שילמתי. אני מגיד ששילמתי אפס. בסדר? שילמתי אפס, כמו מע"מ. יש מע"מ אפס. יש מע"מ אפס. בדיוק כמו הפירות והירקות, יש מע"מ אפס. אני מעדיף להגיד את זה, אבל זה לא משנה מה אני מעדיף או אתה מעדיף. יש פה עורכי דין, הם צריכים לפתור את הבעיה לכל הדעות. הם צריכים לפתור את הבעיה. ודעתנו צריכים לנוח, ואם היא לא תנוח היום, היא תנוח בפעם הבאה, ונאשר את זה גם פעם הבאה. בסדר? זה לא נורא. לא נורא. אז זה אין בכלל ויכוח. עכשיו רגע. ואנחנו לא נתקדם. כל הזמן נגיד כן שילמנו, לא שילמנו, עזוב את המילים. יש בזה יש עורכי דין שיכתבו, כמו שהיא אמרה, שיכתבו את זה איך שהם רוצים, העיקר שתנוח דעתנו שהוותיקים לא ישלמו.
הדבר האובייקטיבי זה שיטת הסכמת. הבית הראשוני שקיבלתי הוא 60 מטר, היום יש לי 120 מטר. האם בעקבות התוספת הזאת עליי לשלם היטל?
בניתי מטר?
לא, אז אם בניתי מטר, ודאי שלא.
בניתי מטר עד בחוק.
אני אדגיש. ברגע שהמועצה השתכנעה שעל בית ספציפי, שאולם שקל על פיתוח, אפילו אפס, יכול להיות שיכירו, המועצה תגיד שלא תשלום כזה, הוא תשלום. במצב כזה בודקים מה בנוי בנכס בהיתר ביום כניסת חוק העזר לתוקף. הבנייה שבנויה בנכס בהיתר ביום כניסת חוק העזר לתוקף, פטורה מחיוב נוסף בהיתר. רק בנייה שתתווסף לפי היתר חדש, שיינתן לאחר כניסת חוק העזר לתוקף, רק
היא תחויב. כל זה כתוב? רק
שני. זה החוק.
זה החוק, חיים.
אז רגע.
יש לו שני חוקי עזר, הוא אומר, אדון המכובד, יש שם על הקרקע, על המטר מרובע, בנייה, על הסלילה, ויש כביש, יש הכל. על מה אני אשלם? 50 מטר נוספים.
אתה משלם על החלק היחסי של הנכס שלך, וכל התשתיות של המועצה, מאז ועד עולם.
יש אותה.
זאת השאלה שלו, בפשטות. עכשיו, זו שאלה לא של סטנזר, שאלה של מיכל או של ליגה.
נכון.
זה לא משנה. ואני גם, בסוף נגיע גם לממד הזה, שזה המקרה הכי קיצוני. כן? כי בניתי, בעצם אם הייתי פטור מיתר מלכסי. הייתי פטור מיתר, בסדר? אז צריך לענות שאלה ספציפית לממד, אני לא, עוד לא שמענו אותה, תכף נשמע אותה. אבל לגבי מי שבנה בלי יתר, בנה בלי יתר, הוא כן צריך לשלם. הוא כן צריך לשלם. זאת התשובה. בנית בלי יתר, אכלת. אכלת אותה, בגדול אכלת.
אבל דני, הבתים הישנים, ההתיישבות הישנה, זה לא נחשב שהם בנים יתר?
לא, ברור שכן, לא דיבר על זה. לא דיברנו על יתר.
היה יתר, אז זה נקי, אחות בדרך המלך. פתר לנו את הבעיה.
נכון, איפה שיש יותר.
אז אין
צורך. בואו נשמע רגע עוד דבר. תשמע את הממד. אבל דני
לא
הייתה את זה.
כבר הוא לא דיבר על זה.
רגע.
אפשר אחד
תסתכלי.
אני רוצה
רגע להפריע
לכם.
אני
רוצה
להפריע
לכם.
אני
רוצה
להפריע לכם.
יש מה שאנחנו מתקשים למצוא לו דרך חוקית, או זה ששולם כנדרש באותה עת. אני שילמתי מה שנדרש באותה עת.
נדרש אפס.
בסדר? זה לא ניסוח משפטי טוב, או לא יודע מה, אבל זה מה שקרה. באמת היה מה שקרה. באותו זמן היה נדרש באמת אפס. ככה זה קרה. וקיבלתי יתר על סמך זה ששילמתי אפס, כנדרש באותה עת. אני רוצה לשים את זה בצד, ולשאול שאלה אחרת. האם עצם זה שמצד אחד עומד חוק, ומצד שני עומד מה שדני מציע כפרקטיקה, שאפשר לנהל מסע ומתן על כל דבר, האם זה לא משהו מובנה שבעצם מערער את יסוד החוק? זאת אומרת, זה כמו שציינו פה כבר, מיכל, ואחרים, שזה רק עניין של זמן עד שיקום מישהו שיגיד רגע.
שלא יודע את יוסף.
יש חוק, אבל אתם בעצם לא מממשים את החוף, ואתם עושים מסע ומתן עם מי שאתם רוצים, ואתם סוגרים בשירקס, כאילו...
אני אתן לו לענות על זה מבחינה משפטית, אבל אני רוצה רק להגיד, שתדעו...
האם החוק לא מסכם בעצם קיומו את הפרקטיקה שאתה מציע?
הבנתי, אני אתן לו לענות לשאלה המשפטית, אבל אני רוצה להגיד לך ש... כמעט בכל רשות שיש בה חוק, כמעט בכל רשות שיש בה חוק, תקשיבו טוב, כולל מועצות אזוריות של קיבוצים שיש בו חוק, היא שכיח מאוד שהוא לא מופעל. בסדר? שכיח מאוד מאוד שהוא לא מופעל, עד כדי כך שהוא לא מופעל בכלל, נגיד בברנר, לא משנה, מועצות אזוריות. אני אומר לכם, השאלה הזאת דווקא לא מטרידה אותי, מה שאתה שואל. איך יכול להיות שנעשה חוק ונפעל אחרת? אנחנו נפעל אחרת בגלל שנתנו הצעה רציונלית, הוגנת, והיא מבוססת עלות, וכולם עושים את זה, ואנחנו כנראה נצליח לעשות את זה, אבל להגיד, זה לא שאלה אליו. אבל זה כן שאלה אליו, אם לא מה שהוא אומר, יבוא בית משפט, יפיל את כל המגדל, לא יודע, תגיד אתה על
זה. זה מנגנות
שלו, פחות. רגע, קודם כל, זו פרקטיקה מקובלת של משרדי הממשלה.
אין ספק, יש ספק.
משרד השיכון מבצע את הפיתוח של מתחמים שהוא משווק באמצעות הסכמי פיתוח. פקודת העיריות מכירה באפשרות לבצע הסכמי פיתוח לפיתוח מתחמים ספציפיים. כמו שאמרתי קודם, זה לא יכול להיות המגרש ספציפי על בית אחד, בודד, שתופסים אותו באמצע,
אבל
איתך נעשה הסכם פיתוח. זה לא יכול להיות.
גם אנחנו לא נסכים לעשות לבית אחד.
אנחנו יכולים. אנחנו יכולים לבית אחד שיש לו שלוש
יחידות דיור. מבחינת הממד, הממד כיום בנוסח הזה הוא בר חיוב בהיתר, צריך לחייב אותו בהיתר. אפשר לקבל החלטה, אם אתם תחליטו על כך, שהממדים בהיקף של 14 מטר ליחידת דיור יהיו פטורים, זאת אומרת, היתר בנייה כזה, או בנייה בלי היתר, כי פטורה מטר.
זה חוק של הכנסת, את צו שעה. בשכונות חדשות שיבנו זה חלק מהבנה.
כן, לא לפגור באופן.
זה לא שפור ממד טוב.
מי שפנה במרחב של השאלה,
עם היתר, ככל שאתה בונה לפי זכויות הבנייה של המגרש, אין חיוב נוסף. כן,
יש לנו כרגע 2.5. הלו, בואו נראה אם אנחנו בכלל מתכנסים פה לזה. יש לנו כרגע 2.5 תיקונים מקובלים. תיקון אחד זה לגבי ההשתתפות של הוותיקים בתשתיות, ואיך קוראים לזה ואיך הם מגדירים את זה. התיקון השני זה בקשר לממד שנבנה ללא היתר, שלא יסתרו אותו ושיחשבו כאילו גם הוא שלם את היתר, שכאילו יש לו היתר או לא משנה שהם רוצים לקרוא לזה, העיקר שלא יצטרכו לשלם. בסדר, זה שתיים. החצי, שהוא היותר חשוב, זה העניין שאתה העלה את הסמד של איפה זה כתוב שאפשר לעשות שלא לפי החוק ולעשות...
זה כתוב בחוק. זה כתוב בחוק.
לא, זה כתוב שאפשר לעשות הסכם פרטני. איך אנחנו יודעים שההסכם הפרטני יהיה פחות? או יהיה 50,000 שקל, כמו שהבדואים רוצים. או יהיה אפס, כמו ש...
למה לכתוב את זה? לא צריך לכתוב את זה.
אי אפשר לכתוב את זה. התשובה היא שאי אפשר לכתוב את זה. אפשר כן להסתמך על זה שזה יהיה אפשרי, כי זה כתוב שזה אפשרי, זה כן כתוב שזה אפשרי.
ושזה
וולונטרי. וצריך לצאת מהנחות שזה יהיה לפי וולונטרי ולפי עלות ולפי איזשהו תהליך רציונלי, ושזה יחול גם על יהודים וגם על בדואים באותה מידה. אין מה לעשות עם הדבר הזה. לגבי שתי נקודות, אני אתן לעורך דין להגיד אם הוא מתחייב שזה מה שיקרה או לא, כי אנחנו לא ניכנס לזה. בבקשה, בבקשה עוד.
דבר ראשון, בסעיף 9ד כתוב שכאשר לא נמסרה דרישת תשלום, יחויב הנישום בתעריף שבתוקף, שזה בעצם הסנקציה שאנחנו מטילים על מי שנגיד בנה ללא היתר, שהוא משלם את התעריפים המעודכנים, גם אם הם עלו פי שתיים מהמועד שבו הוא ביצע. אבל בעצם כשלא נשלחה דרישת תשלום או לא נמסרה, זה לא המחדל של הנישום. לדעתי הוא צריך לשלם אז את התעריף המעודכן. זאת אומרת, התעריף ההוא צמוד, לא יותר מזה, אז...
צמוד? כי אתה יעס, לא?
אני לא שימו לב לשאלה שלה ולהגדרות בחום. השאלה שלה היא שאלה, האם, היא שאלה בכלל אחרת, האם המחיר בחוק או התעריף בחוק משתנה? התעריף בחוק לא משתנה, תעריף אחיד, קבוע, קבוע גם מדד. שאומרים, התעריף שבתוקף, הכוונה לתעריף שביום שבו נמסרה לו הדרישה הריאלי. לא השתנה התעריף, אותו תעריף בחוק, בצירוף הפרשי הצמדה.
לא, אין תעריף אחר, יש עושים הצמדה וזהו.
מה עוד, מיכל? יש לה עוד מישהו, מה שאתה רוצה?
פיתוח של נגיד של פארק אוסטרליה או של
לא, לא, פארק אוסטרליה בחוץ, אגב ראיתי את זה בתשובה. השאלה, אני סליחה, אני עושה בקצרה. מיכל רצתה שאנחנו נוודא שכשמדברים על התשתיות שלוקחים אותם בחשבון, בפיתוח של שכונה או בפיתוח של בית או בהטלה של ההיטל הזה, שלא ניקח תשתיות על, נקרא לזה, או אזוריות. בסדר? זה בעצם הייתה...
הייתה שאלה, כאילו...
איך אנחנו יודעים שלא ייקחו תשתיות אזוריות? את הבית ספר בלבון לא יטילו על הבית במורן. בסדר?
נגיד.
כי הילדים ממורן לומדים בלבון. אז... זה כן קיבל תשובה, כי זה כן, אז לא יודע, לא, אני בכל אופן ראיתי את התשובה, אז בוא תגיד אותה, או שהוא יגיד, הוא ענה.
חוק העזר שצר, מתייחס לשצר שכונתי או רובי. זאת אומרת, זה שצר שמיועד לשרת את התושבים שגרים בסמוך אליו. בעיריות, שצר כלל עירוני, פארק שנועד לשרת את כלל תושבי היישוב, או כלל יישובי המועצה במקרה שלכם, הוא לא נכנס להגדרת שצ"פ שאפשר לחייב בגינו בחוק העזר, והוא גם לא נכנס בתוך התחשיב. ובתחשיב לחוד בחשבון רק שצ"פ בתוך היישובים.
השאלה, דני, ממה שככה ראינו, החוסר בהירות מהניסוח להבנתנו, היא שאלה מה גובר, האם שולם כסף בעין, או האם ניתן היתר. ואני חושבת שגם לנושא ההתיישבות הוותיקה, וגם לנושא הממ"ד, וגם לנושא הממ"ד, בסוף, אם אפשר להכניס להגדרות, שיראו כאם ניתן היתר או אם ניתן פטור מהיתר, אז זה נראה
אני זה מבין את זה, אני מבין את זה, אבל רגע, תמר, במקרה יש פה שתי עורכות דין, כן, אתה מבין, רגע,
רק... הוא רגיל את זה, מי יושב במליאת מועצה? עורכי דין,
לא משנה, יש פה, אבל לא, אבל אני...
שלושה.
אני לא רוצה עכשיו...
בסוף נושא היתר, או פטור מהיתר,
אני תכף אנחנו נראה אם הוא יכול לבוא ולהגיד שהוא יודע לפתור את זה, לא תכף הוא יגיד, אני לא אגיד, בסדר? כי בסוף היום, אני מבקש מעורכות הדין לזכור, ועורכי הדין האחרים, שיש פה, נגיד, מבנים תעשייתיים.
ברור.
זה לא רק...
לא, אבל גם לנושא הזה, אם ניתן היתר, אז אנחנו נחדתנו.
לא בטוח. במקרים תעשייתיים? אני לא בטוח. אנחנו ניהלנו משפט של יותר מ-10 שנים על הביוב של אשל, למשל.
כן.
למשל.
דני, שאלה של חוסר הבנה, אני חושב. אם אני גר בשכונה קיימת, ועכשיו אני בונה אחרי 10 שנים, אני בונה עוד 50 מטר.
כן.
אני צריך לשלם היתר?
אלא אם כן הוצאת היתר ולא בנית. כן. כן.
עכשיו הגדלנו 50 מטר, אבל אין תשתיות חדשות.
אין תשתיות חדשות.
זה עולה בנוכלות
אדם.
כן. אבל אם יודפת, פתחה בעצמה את התשתיות.
אם יש הסכם עם יודפת לגבי איזשהו משהו, אז אני לא יודע, זה כמו השאלות של המורכבות האלו של הקרקע הפרטית
שלו. כל היישובים עדיין פיתחו בעצמם.
יש אפשרות לא להפעיל את החוק עזר במקרים מסוימים. אני בטח לא אגיד שזה בגלל שבית אחד או הרחבה אחת שזה, אני לא אגיד את זה. אבל אני כן אגיד שברור, כמו שאני אומר לבדואים. אין מה לעשות. התשובה הפשוטה והברורה, כן. אתה הוצאת היתר ל-200 מטר, בנית 200 מטר, עכשיו אתה רוצה עוד 50, כאילו מחדש, כלום. ה-200 הראשונים פטורים לנצח, לא משנה אם זה 200 או 100 או 60 או כמה שהיה בנוי מההיתר, זהו, יפתור את הבעיה או שלא נחוקק את החוק. החדשים, שלם, כן?
ש... אני לא צריך להיות את מי
לעשות. על ההפרש.
על ההפרש, על ההפרש.
לא, אתם רואים, יש לי כאן הבנה.
אבל אם הזכויות 250...
לא, אבל יש לי הבנה כאן,
זה... אם הזכויות 250...
בוא נהיה...
הוא רוצה...
הוא לא יכול, הוא לא ישלם. הוא לא ישלם.
לא, לא, לא.
הוא לא ישלם, מה?
שיהיה ברור.
לא, לא, לא. לפי הזכויות בנייה קיימות, לפי הזכויות בנייה...
חבר'ה, בואו נראה, זה נושא חשוב, כי נתנו לנו גם תשובה... בזמנו משהו ועכשיו תשובה אחרת, בואו נחדד את התשובה.
לא,
אתה עצוב. לא, אינך מבינים, רק שכולם יבינו מה קורה.
לא, שעורתי נענה. יש לי 250 מטר זכויות בנייה במגרש שלי. בניתי בפועל 200, עכשיו אני רוצה לבנות עוד 50, יש לי אותם.
אני כבר שלא.
חתמתי הסכם פיתוח. על כל ה-250 שחתמתי.
הסכמי פיתוח חדשים מתייחסים באופן מפורש לפטור מאגרות בהיטל הפיתוח לפי התב"ע התקפה. כל מה שהיה, לפחות...
כל מה שבתב"ע בתוך.
זה כתוב. הסכמי פיתוח ישרים זה לא קיים.
רגע, רגע, אז מה זה לא קיים?
זה כן. אז זה כמו שאני...
הוא אמר משהו... אני
כאילו... אבל יפת אחרי תל התשתיות בעצמה עד היום, אז מה אני חייב שאני אשנה?
אם יש
תב"ע
חדשה,
תתחיל לשלם. לא, לא, לא. נראה, אל תיקח אותנו לשם. יטפת לא אחראית על התשתיות, המועצה אחראית על
התשתיות. עד היום?
יש הסכם פרטני לפיתוח, הסכם...
דני, יש פה משהו שני. היו פה תשובה אחת עם כמה סגנונות. הוא אמר, לחדשים יש הסכם פיתוח על כל מה שמותר. אני מדבר, והוא שאל על הישנים. לי יש... נגיד בניתי 200 ויש לי בזכויות 250, הוצאתי אישור ל-200 על ה-50 וזה, אבל היה הסכם, רגע תן לי לסיים. הוא אמר משהו שהוא...
לא נתחל מים.
אמיר, במליאה הקודמת העברנו את כל התשתיות למועצה. נכון.
מי ישלם את התיקון של הכבישים? מי ישלם?
לא, אבל יש בו הבדל, אורן, זה לא משהו שואל. אני חוזר, חברים, בוא נתכנס איכשהו.
רגע, אני רוצה להגיד משהו כשאתה...
בסדר, אני אחרי שאני אסיים עכשיו. ברשותכם, זכויות בנייה שקיימות שלא מומשו במגרש שמוחכר או בבעלות פרטית, זה בכלל לא משנה, לפי תב"ע קיימת ולא לפי תב"ע נקודתי שמגדיל, כן? פטור. זאת התשובה שהוא נתן, פטור. בסדר? תוסיף תב"ע נקודתי. תגיד שבמגרש שלך מותר לבנות עוד 4 יחידות דיור ועוד 80 מטר ועוד 800 מטר, על כל ה-800 מטר הנוספים מעבר לתב"ע של היום ישלמו את הכל, למרות שיש כבר כביש וכו'. עכשיו, אם תבנה 16 דירות על הבית שלך, ב-8 קומות, אם יקרה אי פעם דבר כזה, אז יש להניח שגם מי שיהיה אז יחשוב שבכל אופן בניין של 6 קומות בתוך אמצע יוטפת צריך לשלם פחות, כמו שאמרתי בדוגמה הראשונה. אבל אולי יחשוב שלא, וכן יוכל, תאכל אותה וכן תצטרך שלא. אבל לגבי השאלה שלך, אני חושב שעניתי, זה התשובה.
התשובה היא לא.
התשובה היא לא ישלם.
אוקיי, רוצה להתייחס רגע, סליחה. קודם כל אני רוצה להגיד, באמת, אני מסתכל, היה לנו הרבה שיחות על זה שיהיה דיון פתוח, נכון, לפני, ואני מרגיש שאנחנו עשינו דיון והתייחסו לאלה ולאלה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו במקרו, כי גם לאחמד ולי היו הרבה שיחות בשבועות האחרונים על העניין הזה ועם החבר'ה, תראו. שנים ארוכות, אתם יותר ותיקים מאיתנו פה, הדיון הזה עולה במליאה ומדברים על זה ובסופו של דבר איכשהו זה לא קורה, מכל מיני סיבות. דקה שנייה רגע, צריך גם, אני מסתכל הרבה פעמים, סליחה דני שאני אומר לך את זה, עושים צעדים שהם עם לידרשיפ כזה, שהם גובים מחיר, אני באמת, איך שאני רואה את זה, ולכן אני חושב, השיח שלי עכשיו היה, ועם יומי שאני כותב לו, אני חושב שצריך למצוא את הדרך לבצע את התיקונים, לבצע עכשיו, ולאשר את החוק, מספיק לגרור את זה. להחריג את הממד, אז להחריג אותו, ולטפל בדברים שקשורים במה קורה עם הוותיקים, סליחה רגע, הוותיקים עלו פה חזק, לסדר את זה גם כשזה יהיה ברור, ושנאשר את זה, כי מה שיקרה בישיבה הבאה, סליחה רגע, עוד פעם יפתח כל הדיון, ועוד פעם אנחנו נריב על זה, ודרך אגב, זה היה במליאות של... לפניו, אצל רון היה פה, אני זוכר בתור יור, ולפני זה אצל ארז, ולפני וכל פעם, בוא נעשה ככה ובוא נשנה ככה. יש לנו גם אחריות, סליחה רגע, יש לנו גם אחריות של לעשות דברים שהם לפעמים נראים קצת מורכבים. יש לנו אחריות, וזה חלק מהתפקיד שלנו, ולא הכל שהוא יהיה רק פופולרי, אוקיי? ולדעתי אנחנו צריכים עכשיו להתכנס, והיה גם דיון בעיניי שהוא סופר מכבד, אני אומר לכולם, היה דיון שהוא סופר מכבד, צריך לנסות להתכנס. וזה גם האחריות שלכם עכשיו, עלו דברים, בשביל זה אנחנו פה, הוא לא יצא, דרך אגב, הוא לא יצא לאיזה מפגש שיש פה שאנחנו צריך לקרות, צריך למצוא את הדרך.
אני מבטחתי שאני אגיע.
ולכן כדאי להתכנס, אני פשוט אחרי זה אנחנו עוד פעם נתבדר.
אסף, אתה צודק, אנחנו חייבים לפתור.
אז בבקשה, בואו, תציעו את ההצעות שנותנות מענה לבקשות של האנשים. בסדר, בסדר, בסדר.
הוא יקרא את השאלה
של ביטוח.
כן. רגע, רגע, רגע.
שני
אדומים,
כתב לכם
משהו.
אני
רוצה לקנות אתכם לסעיף. תן לו רגע, הוא נמצא פה, תן לו רגע להקריא.
בחלופה של דמי פיתוח, החלופה השנייה, אחרי ועד מקומי אני מבקש להוסיף או לגורם מפתח אחר באישור המועצה.
מצוין, מצוין.
מה אני רואה את המועצה?
רשויות המדינה. כאילו זה, יש פה יישובים שגם
מפרשת את המועצה. המועצה יכולה להחליט גם היום שזה מאשר את
זה. לא, ביישובים.
לגורם מפתח מוסמך, דני.
מוסמך.
מוסמך.
לגורם מפתח מוסמך.
לגורם מפתח.
ובזה אתה סוגר את
ה... יופי, על הכיפק. מה רגע דקה, מה עם הממד? מה עם הממד של חיים? כן, בבקשה. לא, לא, לא צוחק. אנחנו עכשיו מתקנים, חבר'ה, הגענו. אולי הוא חיים.
לא, לא בנה ממד. דווקא לא בנה ממד. אבל אם הוא היה פה, נבוא.
רגע, רגע, יומי, רק שנייה פה.
לא, לא מתשלם רגע, מה אמרת?
היות וזה לא מונח לפני שלומי, אנחנו ניסחנו כבר ניסוח כזה בחוק עזר אחר. ואני רוצה להקריא מתוך חוק הזה, ואז...
לא, אבל זה לא מה שהם מבקשים, זה לא מה שהם מבקשים. הם לא רוצים פטור גורף לממדים, הם רוצים פטור ספציפי לממדים שהתווספו לדירות קיימות בפטור מהיתר.
להוראת שעה שהייתה עכשיו בגלל...
אז אנחנו נוסיף את ההגדרה של הוראת השעה.
אז תגיד, תציע, תציע. כן, שלוש זין.
באופן שבו לא יחללו שטח הקרקע ושטח הבניין הבנוי בנכס לפי היתר שניתן עד יום תחילתו של חוק זה, וכן שטח, ממד, שניתן לבנות לפי התקנות הספציפיות שנכניס את השם שלהם.
אוקיי.
בתיקון הזה נעשה את זה, תראו את זה בפרוטוקול המאושר.
מי בעד לאשר את החוק הזה? ככה חלוץ. תפריק. רגע, לא
עברנו על הכל.
מי בעד? לא עברנו, לא עברנו. מי בעד? בוא, בוא. מי נגד? מי נגד? טוב, בוא נראה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
כן, התוספות שהוא עכשיו.
כן, כן.
עם התוספות, עם התוספות. עוד פעם, מי בעד?
הוא יקרא לחוק,
מה תוספות? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. עוד פעם. מי בעד? עוד פעם, נספור.
רונן, תעשה בקרת ספירה. לא, רונן, רונן נספור. הוא רואה אותנו יותר טוב.
ואני אשלח לכם.
אתה בעד?
אין לבנתן.
פה יש
עוד
שניים.
19, כן. נגד.
עוד פעם נגד, מי?
כן, הוא דיבר, הוא דיבר, הוא אמר את שני החוקים.
4, 5, 6, 7. 7. 19 בעד, 7 נגד, זה לפרוטוקול. מי שרוצה להגיד שהוא נמנע?
די, 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 נמנע.
הרל.
הרל.
הרל, אחד נמנע. טוב, יופי. יישר כוח, אנחנו מחויבים, אני חוזר ואני אומר את זה, גם בעיקר...
הוא אמר לו לשני החוקים, הוא אמר לשני החוקים.
אני רוצה לדבר.
בבקשה, אני צריך לזה, אני צריך ל... מחכים לי מה שנקרא.
דני.
חבר'ה, אפשר דקה לשאר ישבים?
כן.
תודה רבה, אחמד,
בשבילך, חזיר.
תהיו בריאים חבר'ה, מה אני אגיד לכם? זה עידן חדש, בוא נראה לאן נגיע.
מדון כפרים.
קודם כל ערב טוב לכולם.
ביי חבר'ה, תודה.
אני רוצה לדבר בשם היישובים הבדואים כאחד אחד, באמת. אנחנו ראינו לכל הדרך, בעד החוק, נגד התחשיב כל הזמן. לא אמרנו שאנחנו נגד החוק, כי אנחנו ראינו שהעתיד שלנו חשוב ואנחנו בתוך מועצה שכולנו רוצים להסכים. בסדר, התחשיב לא משקף אותי היום ולא משקף את הבדואים, זה בסדר גמור. בכל זאת, אני מאמין בך דני, אני מול כל חברי המיעור, אני מאמין בך ומאמין בכל אחד יישב כאן על הסרטה. כשאנחנו יוצאים מכאן, זה לא קרה, רק שתביאו, אנחנו מוכפשים, אני בכיתי אתמול. מרוב הלחץ שהיה, הייתי בשיחה עם תומר גם, תודה לך, תומר. אתה בן אדם גם מרגיע. מנסה, באמת, מנסה. זה לא קל. זה לא מובן מאליו. אף אחד לא יבין כמו שאנחנו מבינים כאן שיושבים כאן ומבינים את אסטרטגיה של המועצה ומחשבות של המועצה והשנות. אבל אני מאמין בכם שלא נצא מכאן וכל מה שדיברנו זה שווא. אנחנו לא בכנסת, אנחנו לא אחד נגד השני, אנחנו אחד עם השני. בסדר, יש חשיבות עליונה להקים את החוק, גם לי לגייס כספים, ואני יודע וכולם יודעים אני יכול לגייס כסף טוב בחוק הזה, רק שתבינו לביטוי. אבל מה? באמת לא רוצה להתחייב, דני, לא תתחייב, אבל אני מאמין שתמצא את הדרך הנכונה והציר הנכון.
צריך להיות הוגן, להמשיך לעשות הסכמים וולונטריים איפה שרק אפשר.
יפה, דני, אבל תחת,
בדיוק כמו שאמרתי, בדיוק.
תחת שאנחנו השישה חברי מלאה הבדואים כאן נהיה שותפים בכל מה שקורה. לא יבוא לנו הצעה או משהו שיגיד זה מה שיש. אנחנו נהיה שותפים, אנחנו נפתח את היישובים בצד הטוב ביותר ביחד איתכם, אבל באמת, בואו נהיה שקופי. אני אומר, מבקש מכולכם, חברי המלאה, אל תעזבו אותנו סתם. זה לא מובן. אני לא יודע איך יעבור עליי שישי שבת, אני מקווה לברוח. אני מקווה לך את האמת.
אחמד, בוא אליי.
לא, אני לא, אני לא אבוא, יש לי חברים כאן שיכולים לשמור עליי, בדואים, תאמיני לי, אני לא רוצה עבריינות שתצא בשטח, תאמינו לי. אף אחד לא מבין אותנו. אף אחד לא ישן איפה אני ישן. אף אחד לא יודע איפה אני ישן. רק שתבינו. אז אני מאמין בכם, אני מאמין שאתם תעזרו לנו לנסח הסכמי ביטוח כמו שצריך, מתאמים, מותאמים, והדרך תלמד אותנו. חבר'י, אנשים בחיים לא שילמו.
זה לא אני, מה הבעיה?
שנייה, לא, זה לא בצחוק. אנשים בחיים לא שילמו, בתאום צריכים לשלם, אין לי בעיה שישלמו, אבל מה? אני יכול ללחם, כמו שלרחמתי אתכם על התיישבות של המועצה, ועל התיישבות עד היום שאני נלחם, וכמו חזית מול כל המגזר הערבי, כי זה מאמין אני. אני מאמין שגם התיישבות בדואית וגם התיישבות יהודית צריכה להיות. אף אחד לא יכול להגיד לי לא. צריך להאמין בזה, וצריך להאמין שצריך לעזור אחד לשני ולא יודע לי. אני מקווה שבאמת תיקחו את זה ברוח לב ותחשבו את זה בבית מאוד טוב. שלא החוק הזה ידפוק אותנו, בסוף אנחנו נתלה אחד את השני ואת עצמנו. זה חשוב. אדוני היועץ המשפטי, או שכתבת את החוק, אתה אמרת לפי סעיף 3ו. שזה באמת מאפשר לנו, אני באמת מול כל המלאה רוצה, וגם בהקלטה, שזה באמת מאפשר לנו לצאת להסכמי ביטוח, כי רק לידעתכם, הסכמי ביטוח חתומים עם הבדואים היום במשרד השיכון, לא קל, עד שחתמנו באמת, לא קל, מבינה מה זה אומר לחתום על הסכמי ביטוח ולקייס כספים במשרדי ממשלה, לא מובן מאליו. האמת, אני גם מצדיע על העבודה שלך הנהדרת ליישובים, ואני בטוח, מאמין בך גם, שתוביל את זה באמת בצורה הכי מקצועית, גם שלא נפתח X או Y, עיקר שנהיה בצד שלא נסתבך בעניינים. לאט לאט נצא מזה, אבל להיות מאוד חכמים ויצירתיים, לא נסתבך אחד את השני, כי בסוף זה מכיל על כולנו, ואנחנו רוצים באמת לא לדפוק אף אחד, לא יהודי ולא בדואי כאחד. תאמיני לי, שאני מייצג 32 אלף תושבים כאחד. וכך אני מאמין כל הזמן. תודה לכם.
אחמד,
תעזור לנו
לכם. בדיוק. יישר כוח על המנהיגים.
אני לא יודע מה לעשות. 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 אני לא יודע מה לעשות.
אני לא מבין.